יש לנו חיפוש הרבה יותר שמיתה. תודה רבה, רימו ורימו דחילו. נחדה אותיות יות כעודות לדרך כדי שבשרים שם כל ישראל. הבסיס, כדי שהדברים יהיו מובנים לכולם, זה שהאנשים יצאו מפה בהבנה. ולכן מי שלא מבין משהו, כמובן שצריך לשאול, שצריך לבקש, שצריך לדרוש, כי אני לא מעביר שיעור באוניברסיטה בצורה של הרצאה, אלא בצורה של רצון להשפיע, ואני דואג לכך שגם יהיו כלים של קבלה. ולכן מי שחושב שהוא לא מבין משהו, כמובן שהוא חייב לשאול וצריך לשאול כדי להפרות את השיעור ולהוציא ממנו, להפיק ממנו כמובן את התועלת. בעזרת השם ברגע שהדברים מובנים, אז בעזרת השם ננסה שהכל יהיה בנחת, בשלווה ובהשפעה וקבלה. כתבתי לכם שיעור בסייעתא דשמיא של כמה דפים, שכולל בעצם פסח בתורת הקבלה, והבאתי מקורות, וכמובן כתבתי ממה שהבנתי גם כן תוך כדי. אז הדברים מעורבבים, עבדתי על השיעור, בעצם גם אני בתוך השיעור עצמו, כדי שהדברים יהיו יותר ויותר מובנים, בצורה מאוד ברורה וידידותית. אז ליקטתי מהזוהר הקדוש ומכמה גדולי ישראל, עניינים שקשורים לפתח, ולאט לאט בעזרת השם אנחנו ננסה להתקדם בתוך הטקסט עצמו, והקדוש ברוך הוא יערה עלינו אור מן השמיים כדי שנוכל להיכנס לפסח הזה בקדושה, בטהרה, וגם כן בזכות להקריב מן הזבחים כבר בשנה הזאת ומן הפסחים. בספר אוהב ישראל מובא כי תחילת היציאה שאדם יוצא ממצרים מיצר ים. תהיינו מעמקי הקליפות והחיצונים ומבית האסורים של היצר הרע אל החירות. אז מיד נכנס למקום קדושה ראשונה הנקרא פסח. והוא אור רוחני מאוד. ובחינה זו נקראת אמונה, שהאדם משליך מעליו כל אמונות זרות ונכנס תחת האמונה הקדושה, להיות לו דעה ישרה ונכונה, בלתי למען שמו ידברה. דבר ראשון שצריך להבין ביציאת מצרים, זה שאנחנו בעצם יוצאים. שאנחנו בעצם משתחררים, שאנחנו יוצאים ממיצר הים, זאת אומרת, מכל מה שחונק אותנו, מכל מה שלא מאפשר לנו לראות את המציאות באופן ברור וישר, מכל מה שמבלבל אותנו, מכל מה שבלתי יציב בחיינו, כל זה נקרא יציאת מצרים. בתורת הקבלה קוראים לזה קליפות, חיצונים, ובית האסורים של היצר הרע. זאת אומרת, כל דבר שמסית אותנו, לא לעבוד את השם, אלא לעבוד דברים אחרים, זרים, לעבודה. ברגע שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו את הדבר הזה, ונותן לנו חג גדול כזה, הוא משדר לנו שידור, שידור מרכזי. השידור הזה אומר לנו באופן פשוט, בראתי מנגנון שנקרא כלא, בית האסורים, הוא נקרא מיצר, אבל בראתי לו גם כן תבלין. שמי שיוצא, וככל שאתה יוצא, ככל שאתה משתחרר מכל הקליפות, אתה בעצם יוצא אל החירות. ומה אכפת לי לצאת אל החירות? אלא שהחירות הזאת היא בעצם עבודת השם האמיתית. ומי שאינו נמצא בחירות, בחופש, הוא לא יכול לעבוד את השם. רק מי שנמצא בחופש יכול לקבל תורה ולעבוד את השם. בפשטות, מי קיבל תורה? מי שיצא ממצרים. מי שלא יוצא ממצרים לא יכול לקבל תורה. הדבר הוא עמוק מאוד. זאת אומרת שרק אם אתה אדם חירותי בנפש שלך, אתה מסוגל לקבל את התורה. אם אתה אדם כלוא בתוך הכלא של כל מיני קליפות במציאות, התורה לא יכולה להיחרט בך. מה שנאמר בלוחות חרות על הלוחות, וחז"ל דרשו אל תקרא חרות אלא חירות, אם אתה לא בחירות, אין דבר שיכול להיכנס לחומר שלך ולשנות אותך. ברגע שיוצאים מהקליפה, מיד נכנסים למקום הראשון של הקדושה. איך קוראים למקום הראשון של הקדושה? פסח. פסח זה לא רק שם של החג, זה שם של המדרגה הראשונה שאנחנו נוגעים בה בפעם הראשונה בחיים שלנו במנגנון של חירות. זאת אומרת שכל פעם שיצאת ממדרגה כלשהי בחיים והצלחת להשתחרר מהכלא, נגעת במדרגה שנקראת פסח, גם אם זה לא חג פסח וגם אם אתה לא אוכל מצות. זה השלב הראשון בכל גאולה.
יום יום מצרם.
נכון. ולכן כל יום ויום אנחנו מזכירים יציאת מצרים. ללמד שיציאת מצרים אינה דבר שקשור, אינו דבר שקשור רק לחג עצמו, אלא לשחרור של כל המנגנונים, מכל המנגנונים האפשריים בעולם, אל מדרגה של חירות. עכשיו, האור הזה, הראשון שאתה נוגע בו, בגלל שהוא החג הראשון בשנה, בגלל שהוא המועד הראשון בשנה משלושת המועדים, בגלל שהוא החודש הראשון בשנה מכל החודשים, כל פעם שאתה יוצא מגלות, אתה מיד נוגע בפסח. אז הפסח הזה הוא בעצם אור רוחני מאוד, ולכן הוא נקרא גם כן אמונה. ולכן פסח הוא חג של אמונה. זאת אומרת, חג שבו אתה מתחיל לאמן את המדרגה הממשית שלך. עד היום היית במצב שהיית עובד עבודה אחרת, בשביל מישהו אחר, אפילו בשביל עצמך, אבל לא בשביל שם השם. ברגע שאתה עובד את השם, אתה כבר נקרא בפסח, ולכן אתה מתחיל לאמן, אתה עכשיו במצב של אמונה. וכשאני באמונה, כל מה שאני עושה, אני מזרים יותר ויותר הוויה בתוכי. לכן אני חי יותר, אני בבחינת חי, ואני משליך מעליי את כל האמונות הזרות, ונכנס תחת האמונה הקדושה להיות לו דעה ישרה, פתאום הדעת שלי, שהייתה בגלות, הופכת להיות דעה שיש לה כיוון, ונכונה, בוודאות, אין לך כבר ספקות, בלתי למען שמו ידברה. והכל, הכל, כולל הכל, זה רק לדבר אחד. זאת המדרגה הכי גדולה שיכולה להיות בעבודת השם, זה לא לעבוד את השם בשביל להשיג עולם הבא, אלא לעבוד את השם בשביל שהשם שלו לא יהיה מחולל. בשביל שהשם שלו יהיה מקודש.
אז מתחילים את העבודה לשמה?
אז העבודה הופכת להיות לשם השם. אז העבודה הופכת להיות אמיתית, ודאית, ברורה. לא אמרתי שכל מה שחוץ מזה לא שווה כלום, אבל זה עדיין לא העבודה הגדולה ביותר. כלומר, האדם הגדול, הצדיק האמיתי הגדול, עובד את השם רק בשביל לעבוד את השם. זאת אומרת, לתת לו, לאין סוף ברוך הוא, להתפשט בעולם הזה דרך הפריזמה שלי. אני מבקש ממנו שישתמש בי, שיעבור דרכי, ואני רוצה להיות שקוף כמה שאפשר, כלומר נאמן, כלומר מאמין, כלומר מאמת, כלומר מאמן את האור האינסופי הזה בחיים שלי ודרכי. וזה בחינת מסע. ברגע שהפכתי למדרגה הזאת, אני כבר נוגע בבחינה חדשה שנקראת בתוך הפסח מסע. הנקראת בזוהר הקדוש מהמנות הקדישה. כלומר, אמונה קדושה. אז המסע הוא לחם אמונה, לחם שמבטא את המצב החדש שנכנסתי אליו, שיצאתי מעבודה פרך, מעבודה זרה, לעבודה של קדושה. אז אני חוזר על מה שאמרתי, המדרגה הראשונה שאני נוגע בה נקראת פסח, ובתוך פסח הביטוי לזה הוא המסע. והאדם צריך לשמור בחינה זו מאוד, כלומר, לשמור את המסות. מסע שמורה. מה זה מסע שמורה? עכשיו הגעתי למדרגה. אני אוכל מהמדרגה הזאת. אני מפנים אותה. אני בולע אותה. היא הופכת להיות חלק מהתאים שלי. כל כולי הופך להיות הדבר הזה. אני מסע. לא שאני אוכל מסות. אני הופך להיות מסע. וברגע שאני בעצם אוכל את זה ושומר את עצמי במדרגה הזאת, אז חייב אדם לשמור בחינה זו מאוד מכל מיני מחשבה רעה ודעה כוזבת חז ושלום, ואפילו מה שהוא חמה. יש עכשיו בהירות בתוך המדרגה הזאת של חמה. זהירות מכל דבר קטן שהוא דר. אני מזכיר לכם שאם בדרך כלל במשך השנה היחס הוא 1 חלקי 60, נכון? בטל ב-60. זאת אומרת, אם נפל ליטר, 1 ליטר חלב ב-60 בשר, 60 ליטר בשר, 60 קילו בשר, אתה יכול לאכול. זה בסדר. ליטר חלב, כן? ב-60 קילו בשר אפשר לאכול. בפסח אין 1 חלקי 60. אפילו דבר קטן, במיליון קילו, הכל חמץ. זאת אומרת שיש בפסח משהו שהוא מבחינת הראש. בגוף אני יכול לסבול תערובות. בראש, במוח, כל נקודה קטנה של חמץ, זהו, הכל חמץ. ולכן זה נקרא חמץ במשהו. מה זה במשהו? לא חשוב כמה.
חמץ זה החמצה?
חמץ זה גם החמצה, וזה גם בעצם, עוד מעט נראה את זה, סגירה. סגירה של מצה, שאמרנו שזאת המדרגה הראשונה, כשאתה לא הבנת בעצם את היכולת שלה, אז פשוט סגרת את הצד השמאלי שלך. וזה הופך להיות חמץ. הצד השמאלי שלנו זה צד הרצון לקבל, נכון? יד שמאל זה קבלה. אם אני בעצם סוגר ולא יודע להשפיע, אין לי אוויר, סגרתי את המנגנון שלי, אז אני בעצם רק ברצון לקבל, יש פה בעצם חמץ, החמצתי משהו. על כל פנים, יש לזה גם כן תיקון, אתם רואים שזה מתח, והתיקון בא ממדרגת המתח. אבל כאן בעניין שלנו בחמץ, אסור שיהיה אפילו סגור במשהו קטן. ולכן צריך לפתוח, הרי כל השנה אנחנו אוכלים חמץ, בפסח צריך לפתוח את הצד השמאלי שלי. כן? מה זה לפתוח את הצד השמאלי שלי? שכל מה שאני מקבל הוא גם כן להשפיע. בזה אני הופך מחמץ למצה. בקורבנות, בבית המקדש, לא נכנס חמץ, אתם יודעים. גם במשך השנה, אין חמץ. תמיד מצה. אין? צריך להבין את זה. זה לא קורבן, ואני לא מכניס את זה לקורבן. בסדר? קורבן בבית המקדש זה כל השנה כולה מצה. בשבועות אני מביא רק שתי לחם. אבל זה לא קורבן. הקורבן הוא מצות. ולכן, חמץ או שאור, לא חשוב איך קוראים לזה עכשיו. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה כדברו. כן. זאת אומרת שאם הבנתי טוב, מה זה פסח? לימוד. חינוך. חינוך למה? לקבל על מנת להשפיע. זה בעצם האימון הראשון שלנו בחיים. במילים אחרות, אם זה החג הראשון שלי, במה אני מתחיל בעצם את כל השנה כולה? בחינוך הזה. כלומר, אומרים לי, לכתחילה, מה רוצים שאני אהיה כשאהיה גדול. לכן זה הדבר הראשון שמבקשים ממני. באמת? דפקטו, בליל הסדר. מה אני עושה בליל הסדר? דבר ראשון, מה אני עושה?
הגדת לבינך.
לא, לא. לא, לא, אני מרים את המצות ואני אומר, הלחמה עניה, די אכלו אבטנה, ובסוף, כל דכתין יתה ויכול. דבר ראשון, שיעור ראשון בפסח, כל מי שרעב שיבוא ויוכל. אני רוצה להשפיע. זה השיעור הראשון.
זה הכלי.
אלא, אם אתה לא כזה, תפסיק את הסדר, אתה סתם חרטט. אתם מבינים? זה רבולוציה, זה שינוי תפיסתי. ולכן, אם אתה לא מסוגל להפוך מרצון לקבל לרצון לקבל על מנת להשפיע, הפסח שלך הוא לא ממש פסח. אתה סתם אומר מילים, אבל אתה לא חי את מה שאתה אומר. מעכב, לכן חז ושלום, הדבר הזה מעכב. את מה הוא מעכב? אותך קודם כל, אבל לא רק אותך, כי אתה עכשיו כלי מקולקל, ואם אתה כלי מקולקל, הקודש לא יכול לעבור. ואם הקודש לא עובר, יש חילול של השם, ובעצם כל הדבר הזה הולך לאיבוד. לא קרה כלום, אלא היצר הרע חוגג. רק צריך להיות האמונה זקה ונקייה מכל נדנוד רע ומכל חימות. זאת אומרת, צריך מאוד מאוד להישמר, לא להחמיץ, להישמר ממש מכל דבר קטן. אז אנחנו למדנו במציאות החיצונית להישמר מחמץ, נכון? אנחנו נזהרים מאוד שלא יהיה חמץ בסביבה. אנחנו נזהרים מאוד שלא נאכל חמץ. שלא נראה אפילו, לא ייראה לך חמץ, לא ייראה לך שאור בכל גבולך. אבל עכשיו אנחנו כאן מבינים לעומק. זה לא רק בחוץ, זה לפנים. בפסח אני לא צריך להכניס למנגנון התודעתי שלי שום דבר שהוא מחוץ למערכת הזאת של נתינה, של השפעה. למה? כי רק בצורה כזאת אני דומה לקדוש ברוך הוא. שהוא נותן, ואני הופך להיות נותן, ואז הוא עובר דרכי. וזה היה בעת יציאת מצרים. זה מה שקרה. בפעם הראשונה בני ישראל עוברים שינוי מהותי. רבולוציה. מהפכה. שזכו לגאולה על ידי אמונה שלמה שהייתה להם אז. איך הם עשו את זה? איך הם ציירו את ההי הזו שציירתי כאן? הדם שהם שמו על שתי המזוזות ועל המשכות. אז הם ציירו את זה. זאת אומרת שהם ציירו והם אמרו, בלי להגיד, אבל עכשיו אני מגלה לכם, אני שייך לאלה שרוצים להשתנות מפזירה לפזירה. הקדוש ברוך הוא תשתמש בי, אני יוצא איתך. ולכן הקדוש ברוך הוא עובר בארץ מצרים, וכל מקום שהוא רואה שהאדם שינה את עצמו, הוא רואה את ההה, הוא רואה שהאדם הזה הפך מחמץ למסע, האדם הזה עכשיו יוצא. הקדוש ברוך הוא, איפה הוא עובר? הרי הוא לא עף, נכון? בין הבתים. לא לגמד את הרעיון חז ושלם. הקדוש ברוך הוא עובר גם היום. בערב פסח, בליל פסח, בתוכנו. הוא רואה אם אתה, אם אני פתחתי את הפתח הזה ברעיון שלי בפנים. אם הפכתי להיות אדם נדיב, אם הפכתי להיות אדם שרוצה להשפיע, זה מספיק לו. זה לא צריך להיות בחוץ, זה בפנים. אני עושה את זה. אני מוכן להקריב מעצמי. ולכן ממה עשויה ההה הזאת? מדם מילה ומדם פסח. כלומר, לקחתי שני דברים. אני בעצמי חתכתי בברית, יצא דם, לקחתי בקוס. דם של הברית. הרקתי את אלוהי מצרים, תלה, שהוא רצון לקבל, וגם לקחתי מהדם שלו, שמתי באותו כלי, וירבבתי את שני הדמים. ואומר לך, בדמייך שניים חיי. עכשיו את מתחילה לחיות. בדמייך חיי. זה מה שאומרים לתינוק, נכון? ומכניסים אצבע ביין ונותנים לו לשתות. זאת אומרת שאנחנו בפסח הופכים להיות בעצם חיים מתוך דם המילה שפתחתי, הרי מה זה מילה? לפתוח את עצמי. עכשיו יש פתח, ותלה עושה דבר, פתח. תלה בגמטריה זה דם. 44. זאת אומרת שפתחתי לעצמי מדרגה, ועכשיו הפכתי להיות אדם. זה המדרגה שפתחתי. ובברית הייתי חז ושלום שין ד' ועכשיו פתחתי את היו. וזה שם שדל. של המעבר. ולכן זה במזוזה. השם שיש לנו במזוזה היום זה זה. זה בילה שאומר לי פתחת. פתח טוב פתחת. פתח רבי שמעון ואמר. למה הזוהר תמיד אומר פתח? כי כל מי שלומד זוהר צריך להפוך להיות בחיים שלו כזה. כלומר, מרצון לקבל לרצון להשפיע. אם אתה לא רואה שהדבר עובד ואתה לא הופך להיות אדם של חסד, הלימוד שלך לא נכון. לכן איזו ספירה מתגלה בפסח? חסד. איזה ספירה מתגלה בחודש ניסן? חסד. שנאמר עולם חסד ייבנה. כלומר, תחילת הבניין זה תמיד חסד. מהי הספירה הראשונה בעשר הספירות בחלק הגילוי? חסד. למעלה זה כיסוי. שלוש המסות, אני מכסה אותן. כל הקערה מתחילה ממה? חסד. בדמות מה? זרוע. בקערה של פסח, הזרוע נמצאת פה. הביצה נמצאת פה. אז יש לי חסד גבורה. נכון? זאת אומרת שאני לוקח קודם כל את הזרוע מפה. ואם אין לי את הזרוע, את מידת החסד, כן? ככה זה בנוי. הקערה של פסח. ושלוש מצות מעל זה. עשר ספירות. כתר חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד, והקערה בעצמה מלכות. לכן, יש כאן אמונה שלמה שהייתה להם אז. ככה זה נפתח.
זה הפסח, יפה שזה אדם שפעמים עשה איבורים לגוף. זה אומר, בבחינה הראשונה, הקופה הראשונה, אנחנו כמו תינוקים חדשים.
תינוקות.
תינוקות חדשות.
חדשים. כן, כן.
ואותו לילה אנחנו מקבלים מוכים לגדול.
נכון.
בתוך תינוק.
נכון. זה דילוג. זה דילוג. מה זה דילוג? אני מדלג על מה? על השלבים. בדרך כלל אני צריך לגדול לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, פה לא. הקדוש ברוך הוא דילג, כלומר הוא נתן לי בעצם קרדיט, ואמר כאילו אין לי זמן לחכות לך, אבל אני יודע שכשתהיה גדול זה יהיה בסדר, אז אני נותן לך עכשיו כרטיס, קח תעשה מה שאתה רוצה, יש לך כרטיס השראה. אתה תחזיר לי אחר כך. מתי תחזיר לי? שיר אתה אומר. אתה תחזור לאט לאט.
אז אתה לא שייך לכלי, כי הוא נותן את כל החשב.
מה זאת אומרת לא שייך לכלי?
הוא לא שורף כמו במקום
אחר. נכון, הוא לא שורף. הוא מדלג על המצב העגום שאני נמצא בו. אני מתרגם את זה למילים פשוטות. אם הקדוש ברוך הוא היה מחכה שאני בעצמי אהפוך בין רגע אחד לאיש הגדול הזה, אז הוא לא היה גואל אותי, כי באותו שלב לא פתחנו מספיק את הדבר הזה, היינו ערומים, כמו שנאמר באגדה, ואת ערום ועריה. אז אם הקדוש ברוך הוא ממתין, אז לא הייתה גאולה. אז לפעמים מה עושים? מתקדמים, אחרי זה נסתדר, נכון? חולה נכנס לבית חולים, אם אין לו ניירות, אם אין לו כלום, כן? אז אם נחכה לכל הדברים האלה, הוא כבר מת. אז לפעמים צריך לדעת מיד לטפל בו, ואחרי זה נסתדר. זה בדיוק מה שקורה. כמו שכתוב בשמות, ויאמן העם, זה בתשלום כבר. בסדר? מה זה ויאמן העם? תשימו לב, מה כתוב ויאמן העם? מה זה אומר ויאמן העם? מי מאמין? העם. זאת אומרת, מי מאמין כאן? הנשמה הקולקטיבית. אז בזכות מי נגאלנו ממצרים? בזכות הנשמה הקולקטיבית, שנקראת גולה. מה חסר? הפרטים. אז בעצם אם אתה רוצה לעבור, כן, את המעבר של הדרכונים, בלי שיעשו לך בעיות, מה אתה צריך לעשות? להכניס את הדרכון שלך עם הקבוצה הגדולה. ואז מי שנמצא שם בדרכונים, אין לו זמן להסתכל על כל אחד. הוא רק מתחיל לספור את הדרכונים. כמה אתם? 30? יש לי 30 דרכונים על הקנצות. גם אם הדרכון שלך כבר היה פק תוקף, הוא לא ראה. למה? כי אתה כלול בעם. ולכן מי שחז ושלום לא נכלל בעם, מה קורה לו? הוא בולט. ואם הוא בולט, אז פותחים לו עכשיו את התיק. פותחים לו את התיק עכשיו. אומרים לו, אתה שייך לקבוצה? הוא אומר, לא, אני לבד. בסדר, אז בוא לפה. וזה בדיוק מה שקורה לאדם שחז ושלום מוציא את עצמו מן הכלל. לכן כאן ויאמן העם. ודבקו באהבת השם.
עם זה גם עם.
כן? מה זה ודבקו באהבת השם? במה הם דבקו? מה זה אהבת השם? צירת החסד. כן?
בגלל
כמו
בנאדם
שעובד פק.
נכון. לכן כל מי שגר בארץ ישראל נקרא צדיק, אפילו שהוא נראה כרשע. למה? כי הוא חי עם הכלל. הוא חי עם האומה. לכן משארותם צרורות וסמלותם על שכמם. מה זה אומר כל זה? מה זה משאר אותם? מה פירוש משארת? מה זה צרורות בסמלותם? מה זה... מה זה אומר? מה הרעיון?
קרור זה משהו שהוא לא... אחד בתוך
זיכרון.
אוקיי, זה קשור. אוקיי, אבל מה זה אומר? הרעיון, מה הרעיון אומר לי פה? שהנשארות צרורות וסמלותם על שכמם. מה זה אומר? מה זה תיאור? אני לוקח ציבלישון, זה מה שזה אומר. כן, על הגב, אני הולך ככה עם איזה דין. כן? מה זה אומר?
ממש בסמלה. לא מעל.
מה זה אומר? יפה. מה זה צרור בסמלה? מה זה הסמלה של האדם? הלבוש. אוקיי? הלבוש שלו. כלומר, מה לקחתי בלבוש שלי? מה זה הלבוש שלי מבחינת קבלה? הכלים, נכון? אז בעצם מה קשרתי לכלים שלי? את כל הרעיון. כלומר, בניתי לעצמי כלי חדש. הפכתי את הרצון להשפיע ואת הרצון לצאת וקשרתי אותו לבגד שלי. הבגד שלי כבר לא בוגד, הוא בעד. בעד התהליך. גם הכלים שלי אומרים אותו דבר כמו שהאור הפנימי שלי אומר.
אבל גם בחלק הכי גבוה של הבגד.
גם בחלק הכי נמוך של הבגד. יש את אותו רעיון. זאת אומרת, החלק של הסמלה. הסמלה, סמלתך לא בלתה מעליך. ורגליך לא בצקע. מה זה אומר? שלא איבדת את הרעיון גם כשהתחלת ללכת. הדבר לא בלה. אתה שומר על הרעיון כל הזמן צריך. כל המהלך שלך בחיים הופך להיות מהלך שכל רגע הוא זוכר את יציאת מצרים. את המצב הזה. את השלב הראשון. את האהבה הראשונה. את הכוח להשפיע כמו שהיה בפעם הראשונה. מגודל האמונה והביטחון שהיה להם אז. זאת אומרת שמי שיצא באותו רגע היה מלא ביטחון, מלא אמונה. מלא ודאות. כן, תתרגנו אמונה, ודאות. אבל חז ושלום, כשעבדה האמונה מן הארץ ונתערבה בדעות כוזבות, כל פעם שיש חז ושלום חילול של הדבר הזה, מאבדים את האמונה, אז חז ושלום עובדים מן הארץ, בדעות כוזבות ובאמונות זרות. במילים אחרות, כל פעם שאתה לא הופך להיות צינור, שאתה לא צינור, אתה לא מאמין. חז ושלום. אדם לא מאמין זה אדם שהפסיק ברגע מסוים להיות צינור. באותו רגע לא הייתה לו אמונה. זה מפחיד. אז חז ושלום הכניסו חימות לקדושה. ואמרנו שחז ושלום זה במשהו, אפילו הדבר הכי קטן. אם הכנסת חמץ, לא חשוב כמה, בתוך האמונה הזאת, לקדושה, לא היו דבוקים בשורשה. אתה כבר ברחת מהשור. זהו, נגמר, חז ושלום. זה כמו גרגיר חול במנוע.
איך מזכר ששאלה חימוץ לקדושה? קדושה היא מתאר בפני, כאילו אין מצב של החמצה בתוך קדושה.
נכון, אבל בתהליך של הגילוי שלה, כן. בתהליך של הגילוי, כן. ברעיון אולי לא, אבל במעשה, כן.
הכי יכול.
כן, הייתה שאלה.
כן, אני רוצה להבין מה... אצלי הקדוש ברוך הוא הכריח אותם על ידי האורות אחרי
הכל. מה זה הכריח את מי?
את העם.
לא. עובדה 80% לא יצאו. 80% לא יצאו. נו, אז מה זה הכריח? הוא לא הכריח. מי שבחר להיות חלק מהתהליך יצא. מי שלא רצה לצאת, לא יצא. איפה הוא מת? במכת חושך. מה אומר רש"י שם? רשעים. למה הוא קורא להם רשעים? שלא רצו לצאת. תשימו לב, מי שלא רוצה לצאת מהגלות נקרא רשע. זה מה שרשי אומר שם. וכשהתקלקלה האמונה בידם, זאת אומרת שהידיים כבר מקלקלות את האמונה, את הביטוי, כי אמרנו שאמונה זה ביטוי, זה גילוי, זה ודאות, זה אימות, הוכרחו לנוד ממקומם ולהילך בגלות. האופציה היחידה שנשארת זה גלות. למה? כי בראש שלך, במחשבה שלך, בנשמה שלך הלכת לגלות. אז גם בגוף עכשיו אתה חייב לצאת וללכת לגלות. כלומר, מי נמצא בגלות פיזית? מי שנמצא בגלות נפשית. זה הולך ביחד. עוד פעם. יש עובדה שהארץ לא מקיאה אותם. אומר חסד לאברהם, אני חוסר למקור שאמרתי קודם, אם הארץ לא מקיאה את האנשים האלה שאת מדברת עליהם, זאת אומרת שהם צדיקים. אם לא, הארץ הייתה מקיאה, הארץ לא סובלת. אז אולי לא נראה ככה, אבל הם צדיקים, ולכן הם פה.
אם מחכים קצת עם הרעיון, זה אומר שכל מי שנמצא כאן, יש לו איזשהו קישור באיזשהו צורה לכלל ולנשמה.
נכון.
ומי שלא נמצא כאן, לא מקשר את עצמו לכלל?
בגדול זה, הרעיון זה, אבל יש אנשים שנמצאים בחוץ ורוצים להיות פה. משום מה הם לא יכולים בשביל כל מיני סיבות, קרה משהו בחיים.
עדיין,
מי שחפף באמת מבפנים, אני לא מודד, אין לי מדד לדעת מי ומי, אבל מי שבאמת רוצה להיות, אז במקום שאדם רוצה להיות, שם הוא נמצא.
זה קשור ליהודים?
לא, זה קשור לעם ישראל. באמת? כאן יש לנו כל מיני מדרגות שצריך לסלק אותן. בכמה זמן? מעט מעט. נכון? מעט מעט יגרשנו מפניך. לא בשנה אחת. שמה תרבה עליך חיית השדה. ולכן הקדוש ברוך הוא מסלק אותם לאט לאט. זה תהליך. לחזור אל הענפים ולאסוף אותם למקורם. אז מה קורה בגלות? אנשים צריכים להבין את הרעיון שהלך לאיבוד, ולחזור למקור. כשמוציאים אותך מחוץ למערכת, אתה צריך להתגעגע. כל דבר שמוציא אותך ממערכת, כל דבר שמפיל אותך, זה לא כדי להפיל אותך. זה כדי להראות לך שאתה עכשיו בחוץ, תתחיל לרצות לחזור. אם אתה בריא. וזה שכתוב, שכון ארץ הוא רעי אמונה. מה זה שכון ארץ? אני לא רוצה שתהיה בחוץ. הקדוש ברוך הוא אומר, כן, דרך דוד המלך, דוד המלך כאן מתפקד כנביא. מה זה שכון ארץ הוא רעי אמונה? אני לא רוצה שתהיה בחוץ, אני רוצה שתשכון בארץ, ופה אתה תהיה רועה, כמו רועה צון של האמונה הזאת. זאת אומרת, הנה התרגום, שתשכון בארצך, שתגור בארץ ישראל, מבחינת שכינה, בארץ ישראל, הקדושה, ולא תצטרך לחזור לגולה אחר הניצוצות הקדושים שנתפזרו. זאת אומרת, זה רעיון יפה ללכת לגלות כדי ללקט ניצוצות, אבל זה לא מה שאני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא. אני מעדיף שתהיה פה. ואז, איך יחזרו הניצוצות שהם בחוץ? כי הם מאליהם יתקפצו אליך. תשימו לב. זה אומר האוהב ישראל. אוהב ישראל זה אחד מגדולי הצדיקים בחסידות. כלומר, אם אתה בארץ ישראל, אתה פועל כמו מגנט. דרך אגב, זאת הרפרנס הראשונה של הרב לוריה. כל פעם שהרב לוריה זצ"ל מביא מקור ראשון, זה תמיד האוהב ישראל. אז תשימו לב, יש שתי אפשרויות ללקט ניצוצות. או שאתה יוצא למקום והולך להביא את הניצוץ שהלך לאיבוד, או שאתה נמצא פה ומגנט אותו. אז יש אפשרות להיות בארץ ישראל, והאורות יחזרו אליך, כל מה שיתפזר. אתה לא חייב לתת. זו מדרגה גדולה מאוד. מדרגה של מלך. מלך לא הולך החוצה, באים אליו. נכון? הוא יושב, וכל פעם אומרים, שלום כבוד המלך, עכשיו נכנס השר שבא מהודו. הוא מביא לך בדים חדשים. אתם נכנסים כל ההודים, עם כל מיני בדים, והמלך עושה ככה, יפה. מה מביאים לו? ניצוצות מבחוץ. הוא לא צריך ללכת להודו לראות איך עושים את הבדים, שם במרוקו, להריח, כלום. הכל בא אליו, הוא יושב. זה הבחינה של מלך. ככה זה עם ישראל צריך להיות בארצו, וכשעם ישראל יהיה בארצו, כל האורות יבואו לפה. המדענים יגיעו לפה. האומנים מן העולם כולו יגיעו לפה. כל הניסוסות מכל מקום יחזרו לפה. הכל, כולם יבואו לפה ללמוד. ולתת. כן.
אולי שעוד נמצא שם,
שוב פעם, גם אם יש ניסוצות כאלה, הוא יכול להחזיר אותם מכאן. הוא לא צריך להיות שם. זה מה שהחידוש פה.
זאת אומרת שהשלב, כמו שהתחלנו את השיעור שדיברנו על האמונה, יש את השלב הראשון שזה אמונה, שיש איזשהו מאמץ שאתה צריך ללכת לקראת הדבר כדי להביא את הניסוצות, אבל בסופו של דבר, אם אתה מגיע לשלב של אמונה שלמה, אז כל הניצות באים אליך.
באים אליך, אתה מלקט.
זאת אומרת, ברגע שאתה מגיע לקדושה, התאורה, השלמה הזאת, בלי ה... בלי ה... יש לך את הרווח של המסע, אז בעצם
מגיעים.
זה מאפשר להיכנס כדי להקבל.
מגיעים באופן, באופן פשוט מגיעים אליך. אך העיקר שתהיה דבוק וקשור ביסוד ובשורש. זה העיקר. אם אתה דבוק ביסוד ובשורש, כולם יבואו. תפסיק. להתרוצץ, תפסיק לרוץ, הכל יבוא אליך, אתה לא צריך לזוז. אין זושה רעב, מביאים לזושה. וזהו שאמר, וראה אמונה. מה זה וראה אמונה? שכון ארץ, אני מזכיר לכם את הפסוק בתהילים למדזיים, שכון ארץ, אם אתה שוכן בארץ, אתה הופך להיות רועה של האמונה. לשון התחברות, מה זה רועה? רועה זה מי שמסוגל לחבר. בסדר? רועה צון, מה הוא עושה? הוא כל הזמן מחבר את הצון. הוא לא נותן לכבשה אחת לצאת. אז מה זה הוא רועה אמונה? הוא לא נותן למדרגה אחת מתוך האמונה להתפזר. התחברו דהיינו שתחבר עצמך באמונה בקשר חזק ואמין. וזהו שכתוב, גלתה יהודה מעוני. למה הייתה גלות ליהודה, לעם ישראל? בגלל שהם היו עניים, מעוני. איזה עוני? רוצה לומר מה שהוא צריכו לגלות ממקומם ולהיות מפוזרים בין העמים, זה בא מעוני. מחמת שאכלו חמץ בפסח. תראו מה אומר פה הרב. למה התחילה הגלות? בגלל שאכלנו חמץ בפסח.
מה זה הדבר?
הוא מסביר, דהיינו, שאיבדו האמונה. זה נקרא לאכול חמץ בפסח.
אבל גם אברהם ירד.
באמת? גם אם אתה לא אוכל חמץ בפסח, גם אם אתה נזהר כל הפסח לאכול מצה ושמורה ולא יודע מה, אם איבדת את האמונה שלך, אתה נמצא עכשיו במדרגה של גלות. זאת אומרת, לא הבנת את הרעיון, לא הפנמת את הרעיון. הצלחת שלך הפכה להיות יותר חשובה מהרעיון, מהתוכן הכללי. אז אתה מסוגל לעשות פסח בטורקיה, או בברצלונה, או לא יודע איפה.
במצרים.
כן, כל העיתונים מלאים. דתיים. העיקר שלא שרויה, המהדרין מן המהדרין. זה הצלחת שלך הקטנה. זה דבילי לחלוטין. זאת אומרת, אתה, כדי לחיות את הגאולה, אתה יוצא החוצה, זוחה. כן? אתה לא מבין איפה אתה נמצא, והגאולה שלך היא בצלחת. זה מה שהכי חשוב, העיקר שיהיה קשה. כן? זה נקרא לאכול חמץ בפסח. על מי אומר הארי הקדוש שהוא אכל חמץ בפסח? אדם הראשון. איזה פסח ואיזה אבטיח ואיזה נעליים. אדם הראשון היה לו פסח? זה הרעיון. אדם הראשון נפל מהאמונה בקדוש ברוך הוא, באמונה הפשוטה הברורה בוודאות, זה כאילו הוא אכל חמץ בפסח. אז כמה אנשים יכולים חז ושלום לאכול חמץ בפסח כשהם אוכלים מסע הכי שמורה שיכולה להיות? אתם מבינים? כי בחוץ אתה כאילו אוכל מסע שמורה, אבל הרעיון הפנימי של הפסח איבדת אותו. זה קשה מאוד, כן רבותיי, פה אנחנו לומדים פנימיות. פנימיות זה לא רק מה שאתה עושה בחוץ. אתה מכניס לפה שלך ואוכל מצות. זה כל מה שהולך יחד עם זה. איפה אתה נמצא שם? אני רואה דבר אחר. אני רואה שרוב עם ישראל עושה פסח. זאת אומרת, שיש רצון פנימי להיות שייך לדבר הזה. כמה בודדים נמצאים בחוץ? אז להפך, אני מלמד זכות על עם ישראל, רוב עם ישראל רוצה. הוא לא יודע, אבל הוא רוצה. חשוב מאוד, מספיק לי. אני רוצה יותר, בעזרת השם יהיה יותר. אבל עצם זה שהוא משתתף בדבר הזה, והוא עושה סדר פסח, משהו קורה לו מבפנים, ואומר לו, שב, אתה שייך לעם ישראל. גם אם אתה הבן ה... לא יודע, הרשע, אבל אתה בתוך הסדר? אתה פה? ברוך השם. כן.
שבת מיניות, זה כמו מה שעשית עכשיו, זה כמו הכל האחת, בלי השלוש מדרגות העליונות של המצוות האלה, שאפילו הם שמורים על עצמם, זה כמו בין גוף גרוס.
כן, ניתוק בין המדרגה העליונה של שלוש המצוות, חגת, חבד, לבין חגת נן. זה מה שנקרא מוכין או כלום, כן? או מוכין בגדלות, או מוכין בקטנות, זאת אומרת רק שבע מדרגות תחתונות.
אז חלקה של אמונה עושה, כאילו, הדבר הזה שאתה, אם אתה... כאילו, מאמין חזק, אז אתה לא אוכל
חמץ,
אז מה טעם לאכול
מסע הכי שמורה? בגלל שאתה מפנים מן המסע המדויקת, הכי מדויקת שיכולה להיות. מה זה מסע שמורה? זה מסע מדויקת. יותר מדויקת. ממש, יש לה הרבה הרבה עניינים. למשל, המצות שהכנו עם הרב, זה מצות מדויקות מאוד. כלומר, לא סתם עושים אותם במכונה. יש חכמים שאומרים הלל בזמן העשייה. כל הכוונות של האריזה בזמן העשייה. זאת אומרת, זאת מסע שכשאתה אוכל אותה, אתה לא אוכל את הכמח והמים. אתה אוכל כמח, מים, כוונות, ארי הקדוש, זוהר, הכל אתה אוכל שם. וזה הופך להיות חלק ממך. זה משהו אחר. זה לא חומר, זה אנרגיה בתוך חומר.
זה בשביל אנשים כמובן שאנחנו לא מכירים את הכוונות של הרעון.
זה לא חשוב.
לא, אם אנחנו פשוט עושים את הכוונות כשאומרים, אוכלים את המצוא השמורה הזאת על השיעור הזה.
כן, בוודאי, בוודאי, זה מספיק. בפסח לא צריך להיות תלמיד ישיבה. גם אם אתם בחורי ישיבה, אל תשגעו את האנשים בשולחן. בפסח לא נותנים שיעורים של ישיבה. אתה רוצה לתת שיעור של ישיבה, שלמד את הסוגיה, זה אחרי שגמרתם הכל, כולם הלכו לישון, אתה תישאר כל הלילה עם החבר שלך. אתה רוצה ללמוד. בתוך הסעודה תהיה כמה שיותר ברור ופשוט. פשוט מאוד, תצא. המילה הראשונה, והוצאתי. תפסיק להתחכם. אדם שיותר מדי מתחכם הוא לא זז בסוף, הוא משותק. בפסח צריך לצאת. נתקדם. דבר אל בני ישראל ויצאו. לא זמן לא לעשות שום דבר עכשיו. פשוט תצא. אבל אין אבל. אתה רוצה לשאול שאלות? תתחיל ללכת ותשאל תוך כדי שאתה הולך. שאיבדו האמונה חז ושלום, ונפרדו משורשם ונתבלבלו בדעות זרות וכוזבות, המחמיצים ליבו של אדם. אוקיי? גאולת עם בני ישראל ממצרים, בליל א' של פסח, מתי זה היה הגאולה? בלילה הראשון. כלומר, כמו השנה, בשבת. נכון? שמה זה היה יום חמישי. באמת? ליל רביעי. ליל חמישי, בלילה. בליל א' של פסח הייתה על ידי התגלות בחינת יד הרמה. המדרגה הראשונה שאפשרה לנו לצאת זה יד רמה. מה זה יד רמה? לא.
גבוהה, חזקה.
לא. נשאר לכם עוד כזה אחד, סיפר. יש יד הגדולה. יד החזקה ויד רמה. היד הגדולה זה חסד. היד החזקה זה גבורה. מה זה הגבורה בקערה שלנו? הבטא. הבטא זה הגבורה. הגבורה, בטא, מה זה עכשיו מחליף בקערה שלנו? במקום מה זה הבטא שיש לנו בקערה? במקום קורבן חגיגה. אוקיי? היה קורבן חגיגה בפסח. מה זה קורבן חגיגה? זה לא קורבן פסח, זה קורבן אחר. הקורבן שהיו אוכלים, ממש אוכלים, ארוחה. קורבן פסח לא היו אוכלים בגלל שהיו רעבים. קורבן פסח היו אוכלים רק חתיכה, שאנחנו אוכלים היום באפיקומן. האפיקומן שלנו, מתי אנחנו אוכלים אותו? בסוף, 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 שאתה כבר לא רעב. אם אתה רעב, זה לא טוב לאכול את האפיקומן. האפיקומן זה על הסובה, אתה כבר שבע, לא יכול כבר יותר, שום דבר לא נכנס. ואז אתה נותנים לך את החלק הזה שנקרא אפיקומן. אבל האוכל שאכלת זה הבצל, זה קורבן פסח, קורבן חגיגה, סליחה. אין? להבין טוב 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 מה הולך שם. כל דבר הוא במקום משהו. כלומר, כל פעם שאני נוגע במשהו, בפסח, אני לוחץ על כפתור. יש לי פה מנגנון של 10 ספירות. כמו במכונית, נכון? יש לי כל מיני כפתורים. על השולחן בסדר פסח יש לי בעצם מנגנון של 10 ספירות.
שלב.
שלב. אני מרים את המצות, מגלה אותם. מה זה אני מגלה מצות? אני מגלה מוחים. פתאום יש חוכמה בינה ודעת בחדר. מחצה את המצות, עכשיו אסור לגלות. למה? כי עכשיו מקום אחר, תרים את היין. או שאתה מרים את היין, ואתה מחצה את המצות, או שאתה מגלה את המצות ולא מרים את היין. זה מנגנונים, צריך להבין. כשאני מרים את הזרוע, מה אני עושה? אני לוחץ על כפתור חסד בעולם, עכשיו יש חסד. וכו' וכו' וכו', כל מדרגה ומדרגה. מה? מחוץ למערכת. זה מדרגה...
מערכת מקבילה.
מערכת של הבינה. גם אם פה יש לי חוכמה, בינה ודעת. זה מערכת אחרת נוקבית.
זאת אומרת שנכון להיום בדור שלנו אנחנו אמורים להיות מכל הסדר, כביכול, עם מצות חשופות כל הסדר. כי הרי אנחנו בדור ובזמן שכאילו אנחנו אמורים לגלות
נכון. את הסוף. אז מה שאתה אומר זה בעצם שהאגדה שלנו עוד עומדת להשתנות. נכון.
שאנחנו אמורים ממש להשאיר את המצה כל הסדר הזה ולהשתמש בשאר הדברים. ואפילו זה לקחת ולהסיף, נכון. לקחת ולהוסיף.
דרך אגב, הקוס החמישית, שאף אחד לא היה רגיל, כן, הרב אשכנזי, אמר שצריך לשתות אותה. עכשיו, הוא כבר אמר את זה לפני 30 ומשהו שנים. מה זה החמישית? זה והבאתי את חמל אדמתכם. ועכשיו אנחנו בארץ ישראל, צריך לשתות את הקוס החמישית.
גם הרב גורן היה
שותה. כן, גם הרב גורן היה שותה את הקוס החמישית של והבאתי את חמל. וזה, אין ארבע כוסות, יש חמש כוסות.
או שיש חמש בנים.
חמישה,
יש. החמישה, הקוס החמישית, זה העיר.
נכון, בדיוק. אוקיי. ואז נתגלו כל המוחין בגדלות. כלומר, באותו לילה נתגלים כל המוחין בדילוג. אמרנו, נכון? לא לפי הסדר.
זה אומר שכל
הצלחת
זה זכר?
כן, פסח בכללותו זה זכר. ביחס לכל החגים. פסח זה הזכר של כל החגים. ולכן זה נקרא זיכרון. תמיד. זכר ליציאת מצרים. תמיד זכר, מלשון זכר.
זה מתחבר לראש השנה עם הזיכרון.
כן. אבל מבחינה שמה זה נקבה. ופה זה זכר. זאת אומרת, הפסח, כן? לא מדבר על האביב. האביב זה התחלת הנוקבה. אנשים לא מבינים, זה מבלבל. כי החודשי הקיץ זה נקבות. חודשי החורף זה זכרים. אבל פסח הוא זכר, וראש השנה הוא בחינת נקבה.
סליחה.
כן.
פסח לגבי ראש השנה, זה כמו הגרעין.
זה אותו דבר, וראש השנה זה הגרעין, ופסח זה הלידה.
אביב, זה כמו פה עכשיו, זה עכשיו אתה...
מגלה.
מגלה?
כן. ראש השנה זה הצבעה של הכוח. כן, זה מה שאני אומר. זה העניין של הפריחה, של הגילוי. למה זה תזריע עכשיו? זה לא תזריע, למה את חותכת את המשפט? גם אני הייתי קורא, למה את חותכת את הפסוק? למה את חותכת את הפסוק? הפסוק אומר, אישה תתזרע וילדה. אז אני יכול להגיד לך, למה עכשיו זה וילדה? את בחרת להגיד תזריע, אבל אני קורא את הפסוק, וילדה זכר. כן, ביום ראשון אנחנו עושים ברכת האילנות, עם המקובלים. אנחנו לא עושים בשבת, כי לפי הבן איש חי זה בירור, ואסור לעשות בירורים בשבת. אז לפי הקבלה לא עושים את התיקון הזה בשבת. ועל ידי זה נתעלו כל הניסוצות הקדושים, ונגאלו כל הניסוצים מיד המיצרים, ונתעלו ונתדבקו בשורשם הרם, מקור מוצאיהם. זאת אומרת, מה קורה בעצם? כל הניסוצות חוזרים לשורש. אני לא צריך עכשיו לצאת, הכל בא אליי, הכל חוזר למדרגה הראשונה. ותכף אחר כך, נתלה מהם בחינה ומדרגה זו הגדולה. זאת אומרת, יש תהליך כזה בפסח שקורה כל פעם מחדש, כל האורות באים לערב הראשון. כל מי שיושב בסדר פסח מקבל אורות, הוא לא יודע אפילו מי נגד מי, כל כך גדול. כן? הכל גדול מאוד. אבל מיד אחרי זה, למחורת, הכל נעלם. הכל הולך. והוצריכו בני ישראל ללך ולמצוא ממסע למסע. ועכשיו... צריך לחזור על כל התהליך, אבל אני עכשיו, לבד. כלומר, הראו לי את הסרט בהילוך מהיר, אמרו לי הכל, הנה, מההתחלה עד הסוף. עכשיו תחזור עוד פעם ותלך. עכשיו תעשה לבד. כלומר, השלב הראשון, אני, הקדוש ברוך הוא, עושה במקומכם. אתם לא מוכנים? לא חשוב. כן? אני עושה לכם את זה. אתם יוצאים. עכשיו, שראיתם לחוזים, חוזרים למצב הראשון ועוד פעם מתחילים ללכת, ספירת הרומן. ולכן הולכים ממסע למסע, ממדרגה למדרגה. ובכל מסע נתגלה בחינה אחת ואות אחת משם מבית. הרי כמה מסעות יש? מבית. 42. אנא בכוח גדולת, אז א' ב' ג' אנא ב' כוח גדולת. יש מיניך, א', ב', ג', י', נכון? אז כל מסע מגלה אות. אם אני יודע איפה אני נמצא, יש לי 42 אותיות, נכון? א', ב', ג', י', ת', ס', תתיר שרורה, שרורה שנייה, קבל, ק', רינת, ר', עמך, ע', וכו' וכו'. שורה שישית, ת', שורה רביעית, 42 אותיות. כל אות מסע, כל מסע גילוי מיוחד של אנא בכוח. ועל ידי זה נתעלו הניצוצות הקדושים שבמסע ההוא. זאת אומרת, אם אני יודע באיזה מסע אני נמצא עכשיו, נגיד שאני במסע 18, אז אני רואה את האות מספר 18. באמת?
של אנא בכוח.
אנא. אני... מפחד לכתוב
את זה. כן, זה
קצת צירופים. כן, זה כבר צירופים, אני לא יכול לכתוב. אבל יש לכם את זה בראש. אז אם אני סופר אנא בכוח גדולת ימיניך תסיר צרורה, יש לי כבר שש. קבל רינת עמך, סגרנו תארנו נורא, עוד שש. נא גיבור דורשי ייחודיך כבבת שומרים, עוד שש. זה כבר 18, נכון? זאת אומרת, נא גיבור דורשי ייחודיך כבבת שומרים, שין. השין זה ה-18. אני צריך לדעת מה זה המסע הזה, למה זה מתחיל בשין. ומה זה שין? איך קוראים למסע הזה? ומה זה עכשיו עושה לי בנפש? ונדבקו בשורשם ובמקום מוצאיהם. זאת אומרת שאני כל הזמן צריך לדעת מאיפה יצאתי. מאיפה יצאתי? מרמסס. נכון? יצאתי מרמפס והתחלתי למצוא. סוכות וכו' וכו'. אז כל מדרגה אחת מקבילה לתחנה. זאת אומרת, אם אני יודע את התחנות, איפה כתובות התחנות? בהגדה של פסח, נכון? כשאנחנו עושים את מבית המסעות לפני פסח, כתוב ויצאו מזה ויגיעו לאיתם. ויצאו מאיתם ויגיעו ל... זאת אומרת, כל מדרגה מתאימה לאות אחת, ואני צריך לדעת בנפש שלי מהי המדרגה הזאת, איפה זה יוטבטה בנפש שלי, ולאיזה אות מענה בכוח זה מתאים. ואז אני בעצם עולה מדרגה. עד אשר ישלימו 42 מסעות בשלמות. ואז נכנסו אל ארץ חפץ. מה זה ארץ חפץ? ארץ ישראל. קוראים לה ארץ חפץ. מה זה ארץ חפץ? חפץ, קודם כל זה דבר ממשי, וגם רצון חזק. אני חפץ. תעשר די דזיר. וחזרו. נכון. הארץ עצמה יש לה חפץ, כלומר יש לה רצון לקבל הכי גדול. ולכן היא מתנשקת עם השמיים. כלומר, היא כל הזמן רוצה לקבל שמיים. זאת אישה שכל הזמן רוצה זיווג עם בעלה. ארץ ישראל. כל הארצות האחרות לא אכפת להם מהבעל. ארץ ישראל כל הזמן, הפנים שלה והפה שלה, והגוף שלה רק בשביל בעלה. ולכן היא נקראת ארץ חמדה. מה זה חמדה? לחמוד. כן? חמודה. זאת אומרת, תשוקה. תשוקה. בזיר. חזק מאוד. וחזרו באו על המדרגה הזו בעצמה, שהייתה בליל א' בפסח, על ידי התגדלות, התגלות יד הרמה. זאת אומרת שעשו את כל המסעות, בכמה זמן? ברגע אחד. נכון? שנייה אחת. כי הרי הקדוש ברוך הוא לא עשה להם את כל זה בערב פסח, נכון? הם לא עשו את כל המסעות, אחד, שתיים, ויצאו משם ויגיעו לשם ויגיעו לשם ויגיעו לשם ויגיעו לשם ויגיעו לשם. לא, אבל כן. הקדוש ברוך הוא עשה להם את זה בהילוך מהיר, ואחרי זה החזיר אותם לשלב א'. כי בחינה הגדולה ההיא נלקחה מהם תכף אחר ליל א' בפסח. כלומר, נתן להם אחרי זה ולקח מיד.
זה כמו התינוק
בבטן. נכון, כמו התינוק שיודע את הכל, ואחרי זה שוכחים. ואז הוא מתחיל את כל החיים שלו במסעות. נכון, כי הוא כבר, זה נקרא חינוך. הוא טעם כבר, זה הזיכרון התודעתי הפנימי. כלומר, לפני שהתחלנו ללכת, כבר ראינו, איפה? בארץ ישראל, בארץ ישראל. כלומר, מתי היינו בארץ ישראל? בליל פסח. בליל פסח היינו בארץ ישראל. למען אשר התעטו בעצמם, אבל אחרי זה חזרנו, כדי שהכל יהיה בכל עוז על ידי הממבט מסעות. לחזור ולעבור אל המדרגה הלזו, בבחירה ובמאמס ובזכות. ולא בחסד חינם. כי השלב הראשון היה חסד, חינם, עכשיו זה בזכות, עכשיו אתה מתאמן. וכן הוא על דרך זה גאולת כל אדם מישראל מיד המצרים אותו. כלומר, כל פעם שאתה משתחרר ממצב גלותי בחיים שלך, אתה עובר את השלבים האלה. קודם כל אתה רואה את הכל עד הסוף, ברגע אחד. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא מחזיר אותך ואתה מתחיל את השלבים לאחר. זה ברור? אוקיי. כן. נכון.
אנחנו צריכים לעשות את העניין של הנביא קורא.
כל יום?
כל יום נעשים...
כל יום יש עוד.
כן, אבל יש 49 ימים.
נכון.
שבוע.
נכון, אז אתה צריך להבין איך זה מתלבש שם. שיהיה כבר ספירת העומר, אנחנו נלמד איך 42 מתלבשים ב-49. אוקיי.
אז זה אפשר להבין שהגאולה השלמה יהיה בניסן.
נכון.
לפי הרבה.
נכון, נכון. ועל פי זה, יובן תרגום יונתן, עכשיו אתם מבינים מה אומר יונתן בן עוזיאל, על הפסוק בספר שמות, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואבי אתכם אליי. מה זה אומר? מה זה ועשה אתכם על כנפי נשרים? מתי זה היה? בליל פסח. רק בלילה הזה. הוא לקח אותנו על כנפי נשרים. מה זה הביטוי הזה? שמה הוא עשה לנו? הוא דילג. הוא לא נתן לנו אנחנו ללכת. הוא העיף אותנו. נכון? ואביא אתכם אליי. מה זה אליי? איפה זה אליי? ארץ ישראל. כלומר, הוא נמצא בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא. אז איך הוא הביא אותנו אליו? בערב פסח היינו בארץ ישראל? תשובה, כן. כי בליל א', שימו לב, כי בליל א' דה פסח, באו ענני כבוד ונשאו את בני ישראל לירושלים. והקריבו שם קורבן פסח בירושלים עם משה רבנו, ואחר כך שבו למצרים. לא, זה אמיתי. חזרו למצרים כדי לחזור על התהליך.
גם שהוא חוזר אמרנו שהיה במצרים.
מה?
גם שהוא חוזר אמרנו שהיה במצרים.
נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, אתם מבינים מה הולך פה?
לא. אני מבין מה אתה אומר.
אנחנו לומדים קבלה.
כן, אני רוצה את איך אתה אומר שזה
לא רוחני,
ממש.
משה לא נכנס מעצמו. הקדוש ברוך הוא הביא יחד את כל בני ישראל, את כל העם ישראל לארץ ישראל בלילה הראשון. כלומר, מורה טוב, מה הוא עושה לתלמידים שלו?
מראה לו את הסוף.
מראה לו, איפה הולכים? עד הסוף. מגיע עד הסוף. הוא מראה לתלמידים שלו סרט של הרעיון הכללי. אחרי זה הוא אומר לתלמידים, עכשיו נתחיל לעבוד. לאט לאט, עד שנגיע למה שהראיתי לכם בשיעור הראשון. נכון, נכון. הבנת? כלומר, אנחנו שמענו את הקונצרט בלילה הראשון. אחרי זה, במשך כל השנים, אנחנו רק לומדים טן, טן, טן. לא, תחזור, זה לא טוב. טן. אתה לא יודע מה זה. זה מוזיקה, כן. עכשיו זה אתה לא שומע, כי אתה שומע כל אחד לבד, 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 אתה לא שומע כלום. תעשה עכשיו מהר, תחבר. טם, 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 טם. או מי שלא יודע לחבר, זה כמו לקרוא, נכון? ב, ס, ר, ככה לומדים, נכון? אתה לא יודע שזה בספר. אבל כשאתה מתחיל ללמוד, אתה רואה רצף, זה הבניין. אז אותו דבר בחיים שלנו. בהתחלה אני מקריא לך את כל הסיפור, אני מראה לך את כל התמונה השלמה. הפאזל, כשאתה קונה אותו בחנות, אתה רואה את התמונה? כן. אתה חוזר הביתה, זערז. כן? הכל מפורק.
4,000 חלקים.
לא אותו דבר. נכון, נכון.
אתה גם לא יכול להתגעגע למה שאתה לא מכיר.
נכון. אז אנחנו טעמנו כבר כמו תינוק בתוך הבטן, כמו שאמרנו קודם. יונתן, כן, רבי יונתן בן עוזיאל. לא, רבי יונתן בן עוזיאל אומר לנו שזה הפסוק. אז זה, ועשה אתכם על כנפי נשרים, הוא מסביר מה זה.
זה גם שווה היום, זה
נזכים. כן, כן, כן. דרך אגב, זה מה שעשו העולים מאתיופיה. הם לא ידעו מה זה מכות, הם חשבו שזה נשר. מתקנים. כן, אז הם אמרו, הנה, הפסוק מתקיים. ועשה אתכם על כנפי נשרים. כי על ידי התגלות יד הרמה בלילה ההוא, נגאלו אז... גאולה שלמה כראוי. כלומר, מתי הייתה הגאולה השלמה? באותו לילה. עכשיו, כמה זמן זה אותו לילה? זה כלום. זה שעה, שעתיים, הרי אנחנו צריכים לסיים הכל לפני חצות, את האפיקומן. זאת אומרת, בשלב הקטן הזה, ברגע אחד, כמו חלום, כמה לוקח חלום? רגע אחד. היית כבר שם, זה כאילו עכשיו אני אומר לכם, תעצמו את העיניים, עכשיו אני עושה לכם דמיון מודרך, אתם תראו, כולם עכשיו לבושים לבן, ואנחנו עכשיו במקום של בית המקדש, בית המקדש כבר נמצא, ומלך המשיח גם כן נמצא שם. אתם ראיתם כבר את הסיור, נכון? עכשיו אני אומר לנו, טוב, תפתחו את העיניים עכשיו, אנחנו עכשיו בתהליך, חוזרים. ולאט לאט תתקדם, אבל אתם כבר יודעים לאן עושים. ככה עושים דרך אגב המקובלים בקידוש, כל ערב שבת. מרימים את הכוס ואומרים למשפחה, עכשיו כולם עוצמים את העיניים, כולנו לבושים לבן, עם מלך המשיח ברחבת הכותל, אבל אין רק כותל, יש גם בית מקדש עכשיו, תעצמו את העיניים, תראו את כולם, וכולם אומרים קידוש ביחד. עכשיו כל עם ישראל, קידוש חדש, ראשון, של הגאולה. ואז עכשיו תפקחו את העיניים, אנחנו מתחילים לאט לאט, שלב שלב. גאולה שלמה כראוי, אלא שתכף אחר כך חזרו לקדמותם. הנה, חוזרים מההתחלה. למען יתעצמו בעצמם, כי אני לא רוצה לעשות את העבודה במקומך, אני רק הראיתי לך את הסרט, אני רוצה שעכשיו אתה תעשה את העבודה לבד. בכל כוח ועוז על ידי מבית המסעות, עד אשר באו לארץ הקודש. התהליך ברור, נכון? זה דברים גבוהים, אבל אני אומר את זה בצורה פשוטה. דרך אגב, כל מה שכתוב פה, זה לא היה כתוב ככה. אני עבדתי על זה. בסדר? זאת אומרת שעשיתי לכם את זה טעים. בסדר? זה היה כתוב בצורה של אי אפשר להבין. כלל הדבר הוא, בעזרת השם, כלל הדבר הוא שאין לך דבר בעולם שאין בו מבחינת זכור ושמור. זאת אומרת, אין דבר במציאות של הבריאה שהקדוש ברוך הוא לא ברא זכר ונקבה. אין דבר כזה, הכל. זכר ונוקבה. והנה, כמו שכתוב ברגלים, יש זכר ונוקבה. כמו כן ברגלים, אותו דבר. יש רגלים, חגים שהם מבחינת זכר, ויש חגים שהם מבחינת נקבה. והזכר של המועדות הוא חג הפסח.
לא של החגים, של המועדים רק?
כן, מה זה חגים?
לא יודע.
זה מועדים, זה אותו דבר.
למה
מועדות? קוראים לזה גם מועדות. החגים זה נקרא מועדים. פסח, שבועות, סוכות. זה נקרא מועדים. זהו, אין לנו חגים אחרים. יש לך חג אחר אתה? זה לא חג. זה לא חג. אנחנו מתבלבלים היום ואנחנו סתם קוראים לימים שלא צריך.
ראש השנה?
זה לא חג. זה לא חג. באמת? ביום הזיכרון הזה, לא כתוב בחג הזיכרון, נכון? ביום הכיפורים הזה, לא כתוב בחג הכיפור. בחג הסוכות, חג. בחג השבועות, חג. בחג המצות, חג. זהו. כלומר, יש לנו בעצם שלושה חגים. וואלו, זהו, נגמר. כל השאר זה יום. גם יום העצמאות זה לא חג, זה יום. ימי החנוכה, לא חג חנוכה, שמח. זה שטויות שאנחנו ממציאים היום.
כן.
בסדר? חג זה מלשון מחוגה.
חוג.
בסדר? זאת אומרת עיגול, ואחרי זה גם כן כתבתי לכם משהו על זה. אין קומפה.
זה שמונה בג'ימה.
כן, עוד מעט אנחנו נעבוד על כל זה. והזכר של המועדות הוא חג הפסח, כלומר הוא הזכר של כל החגים. והוא ראש הרגלים, כמו שכתוב בשמות, זכור את היום, כן, אשר יצאתם ממצרים, וכל המועדות הן זכר ליציאת מצרים. זאת אומרת שמצרים זה הזכר של שבועות וסוכות. וזכור, הוא בגמטריה עין ב' וקסה. מה זה עין ב'? שם י' כ' ו' כ' במילוי? י' אתם זוכרים, נכון? זה יוצא 72. מה זה קסה? במקום י' כ' ו' כ' זה שם אקיה. אותו דבר במילוי, י' כלומר, אם אתה ממלא שם הוויה במילוי י' אתה מקבל עז. עין ב'. אם אתה ממלא של אהיה ביהודים, אתה מקבל קצה, 161. דהיינו, שם הוויה במילוי יהודים עולה עין ב', ושם אהיה במילוי יהודים עולה קצה. אוקיי? נמצא בייחוד הוויה אקיה, כשאתה מחבר גם הוויה וגם אקיה עם היהודים האלה, עולה בגמטריה זכור. הנה? כלומר, המילה זכור וגמטריה גם רגל, רגלים. כלומר, גם רגל, גם זכור, זה בגמטריה קסה ואב ביחד. וזה חג הפסח. כלומר, בחג הפסח מתגלה שם הוויה ושם אהיה ביחד. שזה הזכר והנקבה של הזכר. כי פסח כולו הוא זכר. אז פסח נקרא קסה אב, אב קסה. וזה בגמטריה זכור ורגל.
כדי לזכור צריך ללכת.
כן, בדיוק, בדיוק. כן, זה אותו דבר, כי זה רגליים. נכון. אז הבניין הרביעי זה המדרגה שחוסמת את הכל. זה כמו הקערה. אף אחד לא שם לב לקערה. כולם חושבים רק על מה שיש בפנים. נכון? אבל הקערה זה מה שמחזיק את הכל, וזה המלכות. כלומר, גם בחיים שלנו זה אותו דבר. אף אחד לא שם לב למלכות, כולם שמים לב לאלמנטים שיש באמצע.
זה גם הדומם.
נכון. נכון. זאת אומרת שזה הדבר הכי נמוך שמכיל את כל המדרגות הכי גבוהות. ולכן לא לשכוח את הקערה. הקערה זה דבר מאוד חשוב. בספר הקטן שכתבתי בסייעתא דשמיא על פסח, יש שם את סוד הקערה. צריך להבין מה זה הקערה הזו. כן, נכון. כן, צריך להבין שם, יש יותר לאורך, אז תסתכלו שם. קערה זה עם קוף, כן, לא עם קף, מי שלא יודע לכתוב את זה.
קערה.
וחג הפסח הוא המוח של כל המועדים. כי הזכר זה מוח. מחמד שהוא מועד ראשון, תכף יציאת מצרים. כלומר, אני יוצא ממצרים, את מה אני פוגש ראשון? את פסח. כלומר, את המדרגה של האור הגדול, כמו שאמרנו בתחילת השיעור. בשביל להיפגש עם פסח, אתה חייב לצאת ממצרים. אתם מבינים את הרעיון? מי שלא מסוגל לצאת ממצרים, לא ייפגש עם פסח. פסח יעבור לו ככה ליד אף והוא לא יראה אותו. כי הוא לא יצא ממצרים.
הוא יפתח עליו.
ויהיה אצלו פס עובר. נכון, זה כאילו הוא נשאר בתוך הבטן, בעיבור, והוא מת בבטן. כמו מי שלא יצא. כמו עובר שלא רוצה לתת, אז הוא מת במכת חושך. לכן 80% מתו במכת חושך. כי לא רצו לתת. הוא קורא להם רשעים. הוא אמר, פוחדים לעבור ממדרגה למדרגה. כלומר, נשארים במה שאני מכיר, פה זה בטוח לפחות. אני בלון נפח בתוך הבטן, מלא מים. לא רוצה לי. אני במים, גם אם אני במיצר של מים, מתראים, לא רוצה לזו. תעזוב אותי, אני בשקל. אנשים שנמצאים בכלא הרבה זמן, הם לא רוצים לצאת. הם פוחדים. אנשים שנמצאים בקיבוץ המון שנים, פוחדים לצאת. אנשים שנמצאים במעגל, כל היום הם עושים אותו דבר, קמים בבוקר בשש, בכלא, עושים התעמלות, הולכים למסדר, אוכלים משהו, הולכים לעבוד, חוזרים, ישנים, ארוחת ערב, הולכים למסדר, עושים עוד פעם סיבוב וחוזרים לישון. אתה יודע איזה רוגע זה? אנשים לא רוצים יותר מזה בחיים שלהם. עכשיו, עזבו את הכלא. יש אנשים שחיים ככה כל היום. בלי כלא.
גם
בחוץ. אז אנשים מתרגלים למדרגות, ולא רוצים ראש קטן, עזוב אותי, לא רוצה שום דבר. וזה מצרים חד ושלם. לכן, ואף שהמועדים האחרים יש להם כמה בחינות שהם גבוהים במעלה מחג הפסח. למשל, חג הסוכות. חג הסוכות גבוה מאוד, זה כבר ארץ ישראל. זה גבוה מהבחינה הזאת. מכל מקום, לעניין זה שאמרנו שזה המוח, פסח הוא בחינת זכור ומוח לשאר הרגלים. והמועדים האחרים הם כמו מקיפים של המוח של פסח. זאת אומרת שפסח הוא המרכז והחגים האחרים מסתובבים מסביב. אוקיי? זאת אומרת שבלי פסח, בלי יציאת מצרים, אין כלום. דרך אגב, גם בראש השנה, בקידוש אני אומר, זכר יציאת מצרים. תגיד לי מה הקשר. כי אם לא היה לך את הגאולה הזאת, אין כלום, אחרי זה לא יכול להתגלות שום דבר.
לא יכול להיות לך ראש.
עכשיו, מה התגלה פה שהוא השורש להכל?
רעיון ההשפעה.
אל תשכחו, כל הזמן אנחנו נופלים באותו רעיון לא מבינים. כלומר, מה קרה בלילה הזה? מה קרה? נולד עם ישראל. לא חשוב עכשיו, אני מדבר קודם כל על הולדת העם. בסדר? את זה אנחנו חוגגים. בעבור זה. אנחנו אומרים בעבור זה, נכון? מה זה בעבור זה?
מה זה זה?
ההגדה של פסח אומר, בזמן שמסע ומרור מונחים לפניך. אז אתה אומר בעבור זה. הוציאנו השם ממצרים, בעבור זה. זה בהגדה. בעבור זה. ואתה מסתכל על המסע ועל המרור. ואתה אומר בעבור זה יצאנו ממצרים. מה זה? דרש בעל האגדה, לא אמרתי על מה התכוונתי, אלא בשעה שיש מסע ומרור מונחים לפניך. ואתה אומר, בעבור זה הוציאנו השם ממצרים. מה זה המסע והמרור?
למעלה ולמטה? המסע זה הגבוה והמרור
והנמוך. מרירות זה מרור. מה זה מסע? מה זה מסע? אמונה, גאולה. זאת אומרת, כל מה שאני עושה עכשיו זה רק בעבור זה. מה אני מראה? אני מראה מסע ואני מראה מרור. הנה, כל מה שאני עושה זה רק זה וזה. עכשיו, זה אמרתי גאולה, וזה אמרתי מרירות. כלומר, אני עכשיו אומר שיש פה דבר והיפוכו. חושך ואור. זאת אומרת, כל החיים שלי זה זה וזה ביחד. כלומר, אני עושה סנדוויץ' של מה? של מסע ומרור, נכון? מה זה הסנדוויץ' הזה? מה הוא אומר לי? שגם כשאתה בתהליך של גאולה, יש הרבה מרור, אל תפחד. מי שלא מבין את הרעיון הזה, כל פעם שיש קצת מרור בגאולה, מה הוא אומר? זה לא גאולה.
זה גם הפוך. אתה חושב שאתה מרירות.
זה גלות, זה לא גאולה. כמה אנשים אומרים לכם היום שאנחנו לא בגאולה? למה? כי יש הרבה מרור. ומה יעושה הלל הזקן? עושה קריך, סנדוויץ', ביחד. ומה הוא אומר לך? תאכל, תאכל. מה זה תאכל? תבין שבתהליך של גאולה, שאתה אוכל מסע, בפנים יש מלא מרור. אבל זה גאולה. רק אם אתה מבין את זה, אז אתה יש לך שכל. הנה. בעבור זה. כי בליל פסח מתגלים המוחים במסע ובמרור. איך? במסע אני מבין, במרור יש מוחים? כן, אדוני. ואור השכל, האמת והאמונה וכל אלה חופפים בלילה הזה על כל זרע ישראל. זאת אומרת, אנחנו יושבים בליל הסדר, אנשים פשוטים, ומעל הראש שלנו, בכל החדר שלנו, מלא בכל האורות האלה, אם היה לנו עיניים לראות, היינו רואים את כל האור המקיף הזה, ואת כל האורות ואת כל המוחים שיש בלילה הזה. זה גאולה, למה? היינו יכולים לגעת בגאולה, מי שיש לו עיניים לראות, להריח. וכשנשיב לבנינו תשובה זו, אז מה אני צריך להגיד לילדים שלי? כן, והגעת לביתך ביום ההוא. מה אני צריך להגיד לבן שלי? נגיד לפניהם את הסיפור הזה, אני צריך לספר להם את זה, מה שאמרתי להם עכשיו. תסבירו להם את זה, תסבירו להם את זה, רבותיי. כן? אתה אומר לילד שלך, לבת שלך הקטנה, את יודעת, נשמה שלי, החיים זה לא פיקניק. גם כשהולכים לכיוון של גאולה, יש הרבה מרור. הנה, תראי, אנחנו עושים סנדוויץ'. אז למה את בוכה כל היום, מתקשרת? אין לי כוח כבר לזה, ואין לי כוח כבר לזה, ולא רוצה את זה, ולא רוצה, תראה מה הוא עשה לי ומזרות את זה לדף. וגם אנחנו אותו דבר, בוכים כל היום. זה שיעור, רבותיי, לחיים. הנה, מה זה הלל הזקן? מה הוא כתב הלל חוץ מזה? הלל, הלל. מה הוא אמר הלל? דבר שכולם יודעים. לא, זה כתוב בתורה. זה כתוב בתורה. כן, הרבה אנשים חושבים שואהבת לרעך כמוך זה רבי עקיבא אמר. לא, רבי עקיבא אמר שזה רק כלל גדול בתורה. אבל זה כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך, אני אשם. מה אמר הלל הזקן? מה הוא היה הלל הזקן? מה התכונה שלו הייתה? מה? ענה ו...
סובלני.
היה לנו שקט. כל הזמן היו מנסים לבלבל אותו בערב שבת, לשגע אותו. דקה לפני שבת, אחד מעפן בא, הוא רוצה להיכנס מיד למקלחת, לעשות משהו, זה ערב שבת, נגמר, הוא במקווה. הוא בא אומר לו, תגיד לי, הילה, שאלה יש לי. אפשר לשאול אותך שאלה? למה תפוחי אדמה הם עגולים? מה היא אומר לו הרב? תשמע, תעשה לי טובה, תלך עם החברים שלך, אני עכשיו במקווה, נכון? הוא הילל, בוא בני, בוא. מה אני אסביר לך? אני מתחיל להגיד לו, תדע, בני האדמה, בני הזה, זה, זה תפוח אדמה, זה משהו כזה.
תסובב אותו.
הוא הולך, עוד פעם חוזר. הילל, הילל, שכחתי לשאול אותך. תגיד לי, למה הביצה היא אליפסית? כל מיני שאלות, שכאילו בסוף אתה כבר מתפוצץ. לא, שום דבר, לא מתעצבן, לא כלום. זה הכוח של הלל. מה זה אומר לנו ביחד למה שאמרתי לכם פה? שהוא יודע שהגאולה היא כמעט כמעט. כמו הייתי, חזרתי עכשיו מחינה. הייתי בחינה. ובתוך החינה יש ילד בן 13 וחצי. בשם מאיר. ילד קטן, אז אני נכנס לחינה, ואני אומר שלום ככה לאנשים וזה, אז הוא בא, יושב לידי, כן, ואומר לי, אתה יודע ששמעתי את השיעור שלך על פסח? אני אומר, וואי, זה יופי, איך שמעת? אני נכנס ואני זה, אז אמרתי, אז מה, הבנת משהו? הוא אומר לי, כן, הבנתי את הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, ומה הבנת? שהגאולה היא כמעה כמעה. הוא אומר, לא ידעתי את זה. חשבתי שזה מהלך מהיר. זה הכי 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 דיבר אליי. עכשיו יש לי סבלנות, אני יודע שזה הולך לאט לאט ושצריך הרבה הרבה כוחות. הוא אומר לי, אתה יודע איפה הבנתי את זה? כשדיברת על הכיפה הסרוגה. למה? הסברתי שהכיפה הסרוגה זה מתחיל מנקודה קטנה. ולאט, לאט, 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 לאט בונים. הוא אמר לי, חשבתי על הרעיון הזה, ואמרתי, זהו, עכשיו הבנתי. אמרתי לו, ברוך השם, ממש, צדיק, ילד חמוד, ילד טוב כזה, בגיל 13 וחצי, שאומר לך דבר כזה, כל השיעורים שעשיתי אי פעם בחיים שלי, שווים רק בשביל הדבר הזה. מה אני צריך יותר מכם?
הנחת, אה?
בטח שזה היה לי נחת. רקדתי. כן? עכשיו, זה הסוד. אז
בדיוק,
בדיוק. הוא הכיר בתהליך שהוא מלווה במרור. כלומר, יש קשיים בגאולה, יש נפילות בגאולה, אבל בכל זאת זו גאולה.
אז הידע בוא נמדרגות.
על כל המדיה והכל, שכל מה,
מפספסים... זה לא רק זה, זה שמראים לנו רק את הדברים הרעים. הרי אין חדשות על דברים טובים, נכון? זה לא מוכר. רק דברים רעים מראים.
היום ניצל מישהו מתאונה דרכים.
כן, אין דבר כזה. היום ראיתי, לא יודע, מישהו ראה מישהו וחיבק אותו ונשק אותו. לא, אבל אם הוא הוציא על הפתחים, כולם רואים. אבל כמה התנשקו היום? מיליונים, הרבה. רק אחד הוציא סכין. אז מה שמים את הזום? רק על הסכין. אבל יש 10,000 שנתנו נשיקות ואמרו למישהו, אני אוהב אותך. למה אין חדשות על זה? אם היו חדשות כאלה, אתם יודעים איזה אופטימיות היו לאנשים? אז תשימו לב מה קורה. זה כמו אצלנו. רוב הזמן אתה בריא. כשקורא לך משהו, היי, 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 כאילו כל העולם הלך. מה קרה כבר? רוב הזמן שאין לך כאבים, שכחת בכלל שאתה קיים. זה תמיד ככה בחיים שלנו. כי בליל פסח מתגלין המוחין במסע ובמרור, ביחד, תשימו לב. ואור השכל, האמת והאמונה, כל אלה חופפים בלילה הזה על כל זרע ישראל. וכשנשיב לבנינו תשובה זו, ונגיד לפניהם את הסיפור הזה עם כל מה שזה אומר, בוודאי ייכנסו דברי האבות באוזני הבנים, ויאמינו באמת ביציאת מצרים. הם יבינו מה זה יציאת מצרים. לא שתגיד להם עוד פעם אותו דבר, הם יגידו לך, נו כבר חפרת, כל שנה זה אותו סיפור. הכרנו, אני כבר מכיר את הסיפור, מתי אוכלים? מה שאין כן, בשאר ימות השנה. זה לא יכול לעבוד ככה. שאז החשכות גוברת בעולם, אין את האורות האלה. לכן אי אפשר לעשות את זה. פה יש לך אפשרות, תנצל את זה, כולם יושבים פה. ולכן קשה אז לבנים לקבל ולהכיל דברי האבות באמונה שלמה.
כל השנה.
אבל בפסח, הכל עובד. ואתה צריך להיות חכם בפסח. ואפילו שאתה הכי חכם, תדע איך לספר את זה. זה מצווה של האבא לספר בצורה של חוכמה כדי שזה ייכנס לבנים. כלומר, זה זמן של השקעה. זה זמן של חינוך הכי גדול שיכול להיות, כי זה נקודת המוצא, זה נקודת הגרעין. מהלילה הזה אתה יכול לחדש את הכל עם הילדים שלך. את כל הקשר שלך. זה מדרגה גבוהה מאוד, לא ניכנס עכשיו לתארים, עוד מעט נגיע לקבלה. פה אנחנו עדיין בחסידות. שלב ב' זה קבלה. הנה, לאט לאט, אני עולה לאט לאט במדרגות. הנה, חייזו השם, נגיע להכל. ניסיתי להיות כמה שיותר כללי, אנחנו עוד אותו מתחילים בזוהר כבר. חסידות זה עדיין, אני עושה לכם ככה, כן? הכל חמוד, הכל בסדר, אורות, הכל. בקבלה אנחנו כבר נכנסים למכניקה של המנוע. פה אני רק אומר לכם, אתם יודעים איזה כיף, נהיגה, שקטה.
הריפוד, המזגן.
הריפוד, המזגן יפה, הריפוד יפה, יש פה צבע, שלוש שכבות.
קבלה מסוביין, מנוע,
כן? אחרי זה הם נכנסים יותר לעומק. איך זה בנוי פה, ואיך זה, זה הפיסונים וכל הזה. לאט לאט. אז אני מתחיל ככה בסוכריה קודם כל. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, נכון? ככה מתחילים. דרך אגב, כתוב בגמרא, מתחיל בגנאי ומסיים בשבע.
אבל למה אבותינו? רק אברהם.
לא, למה לא רק אברהם?
כאילו, הוא מובע מעובדי אלילים.
אז מה זה משנה? ומצרים לא היו?
יעקב לא.
ובני ישראל במצרים לא?
לא.
מה לא? במפה צער את אומה.
ישראל לא חוטא.
חס ושלום. חס ושלום. עם ישראל בוודאי שהוא לא חוטא, אבל האנשים חוטאים. מה אומרים המלאכים כשיוצאים ממצרים? הללו עובדי עבודה זרה. והללו עובדי עבודה זרה. אז למה אתה מציל את אלה ואת אלה? אתה מצביע בים. אז מה, הם משקרים המלאכים?
אלא רק בחיפונים
שלו. כן, הוא צריך להבין. אני רואה שאתה כבר הפכת להיות, כן, מסנגר על המצרה. זה טוב. כן, רבי בן לוי יצחק מברדיצ'ב.
לומד מלמטה.
בסדר, לאט, בסדר, זה טוב. אבל צריך להבין. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. כלומר, התחלנו ככה, ועכשיו אנחנו ככה. כלומר, התחלנו גרוע, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. הכוונה בסיפור זה, כי באמת בלילה הזה אנחנו משבחים ומודים לשמו יתברך על כל הטוב ועל הניסים והנפלאות שעשה עמנו בספר ממצרים. ומואסים ומגנים כל הרע של עבודה זרה. ומי שהוא צדיק מעיקרו, דהיינו שלא טעם טעם חטא מימיו, אולי יש כאלה, שאף פעם לא חטאו בחיים שלהם, צדיקים כאלה, אי אפשר לו לגנות את הרע, כי איך יוכל אדם להעיד על דבר שלא טעם ולא נפל בו? שבע פעמים
נפל צדיק.
אבל יש אנשים שלא. יש אנשים, יש אנשים בעולם, והגמרה מצפטת את השמות שלהם, שלא טעמו שום דבר. הם גם הלכו חיים לעולם הבא. נכנסו בגוף שלהם. כן, נכון. יש ארבע אנשים כאלה. ארבע דמויות. ארבע דמויות. אחד מהם זה חנוך. אליהו, חנוך, עמרם, כן, אבא של משה. יש מדרגות. עכשיו, אנשים כאלה, כן, ישי, לא נפלו. לא נפלו, זה נקרא לא מתו. אלא בעתיו של נחש. כלומר, רק בגלל שהאדם הראשון מת, אז כאילו הם מתו, אבל הם לא מתו. אז אנשים כאלה, מה אתה רוצה להגיד להם גנאי? אין להם גנאי, הם לא יודעים אפילו מה זה רע. אך מי שהיה קודם מעוברי עבירה, כלומר, רוב האנשים, שבחיים שלהם כבר עברו כמה עבירות, נכון? קטנות. ואחר כך שם ליבו ושב מחטאה, ואחרי זה חזרו בעצם מהחטאים האלה, ומאס ברע בכל לבבו באמת, הוא כבר לא רוצה להיות שם, ומאז בוחר להידבק בטוב, זה יכול להעיד על הטוב שהוא באמת טוב, ישר וראוי ונכון לבחור ולדבוק בו. למה? כי הוא היה יום אחד ברע, ועכשיו הוא בטוב, אז הוא אומר לך, אתה יודע, אני הייתי שם. אני הייתי שם, עברתי בכל המנגנון הזה, אז תאמין לי, זה מה שאנחנו מנסים להגיד לילדים שלנו, נכון? למה אתה מבזבז זמן? תראה, אני כבר עשיתי את התהליך הזה, נפלתי. למה אתה רוצה לפעול גם אתה? לא, אני רוצה לעשות את הניסיון גם אני. אבל אני נפלתי שם. לא אכפת לי, אתה זה אתה, אני רוצה. אתה רוצה לפעול? כן, לא חשוב. העיקר שאני צריך לבנות. אוקיי. הוא מעיד על הרע שהוא רע. ומואס בו ביותר. אז בעצם מי אומר לך דברים על הרע? מי שהיה שם. נכון? אני, כשהייתי צעיר, עשיתי את כל השטויות האלה, אתה אומר לבן שלך. אז מה הוא אומר לך? אז תן לי גם אני. לעשות את כל השטויות האלה, מה אתה כועס עליי עכשיו? גם אתה בגיל שלי, מה עשית? שכבר טעם כל התענוגים וכעת רואה ואין שכלו, הזך והישר שהכל הבל. מי הגדול בכולם שמלמד אותנו את השיעור הזה? שלמה. למה שלמה המלך אומר לנו ספר של דיכאון? הבל הבלים, עזוב, הכל שטויות, הכל הבל, הכל חרת בלה בין הכל. למה? כי היה לו הכל, חוכמה גדולה. היית עם אנשים, היית עם הזה, כל הכיף, הזהב, הכסף, התענוגות, הלכת לכל זה, עשית את החיים שלך דיסקוטקים וזה, עכשיו אתה אומר לי הכל חרת בלה בין. זה נבזה ונמאס בעיניו, כמו שכתבו המפרשים, כי שלמה המלך לבדו יכול היה לומר שכל ענייני העולם הזה הם הבל הבלים, הכל הבל. למה? מפני שהוא מלך על כל העולם, מלך על כל העולם כולו, ולא חסר לו כלום. מאיזה מין תענוג שיכול להיות בעולם הזה. ועם כל זה, הבין בשכלו הזך והקדוש והטהור שהכל הבל הבלים. לכן, מן הראוי, לא לשלמה המלך להעיד על זה. הוא יכול להגיד, שכל השאר לא שווה כלום, עכשיו שאני הייתי בשני העולמות. ונאמין לו. למה? כי הוא היה שם. באמונה שלמה שדבריו כנים ואמיתיים. אז אתה עכשיו מחנך את הילדים, נכון? עכשיו, אם אתה מחנך את הילדים, ואתה אומר להם, ילדים, צריך להיות בקודש הקודשים. זהו, אין שום דבר אחר בחיים. כל השאר זה זבל. כל השאר זה כלום. מה הם רוצים להגיד לך? מאיפה אתה יודע? למה אתה אומר לי את זה? אני נהנה שם. רק אם אתה היית במדרגה הזאת, ואתה אומר להם, אבל אני כבר טעמתי מהכל, ועכשיו אני אומר לך, עם הניסיון שלי, שכדאי לך להבין את זה, מה הוא יגיד לך? אני מקשיב. לכן, מה אנחנו מספרים להם? מה היינו לפני, שהיינו כולנו עובדי עבודה זרה, כולנו היינו עושים שטויות, ככה גדלנו, ככה התחלנו, ועכשיו הקדוש ברוך הוא קרב אותנו. מה זה עושה לילד? זה מרגיע אותו. למה? כי בראש שלו הוא אומר, טוב, אז יש לי תקווה כאילו, עכשיו אני בשטויות האלה, אבל אני יודע שגם אני עוד מעט תהיה כזה. ודרך אגב, הם יודעים, הם אומרים לך, אל תדע, גם אני כשאני גדול, אני אעשה אותו דבר כמוך. גם אתה, דרך אגב, עשית כמו אבא שלך. בהתחלה אמרת לו, עזוב אותי, לא רוצה כלום, בורח מהכל, עכשיו אתה אומר לילדים שלך, בדיוק כמו שאבא שלך אמר לך. זה מעניין. למה כל ההורים נראים שקולים? כל פעם שאתה רואה אמא, היא מדברת עם איזה ילד או ילדה קטנה, ואומרת לה, לא, לא עושים ככה. עכשיו תיקח את המצלמה לפני 30 שנה, אמא שלה אמרה לה, לא, לא עושים ככה. נכון? אותו דבר. אז למה ההורים הופכים להיות טובים והילדים עקומים? לא, זה שלב. זה החינוך. יותר עמוק, אי אפשר, אומר המהר"ל מפראג, לראות גאולה אם אתה לא מדבר על גלות. אי אפשר לדבר על אור אם אתה לא מדבר על קליפה.
זה מצב המרור.
יפה. אי אפשר לדבר על גאולה אם אתה לא מדבר על מרור. לכן אתה חייב שיהיה לך גם גאולה וגם מרור מונחים לפניך. אני רואה שיש מרור, אני רואה שיש בעיות בחיים האלה. אבל אני רואה שהכל הולך לכיוון של טוב. יחד עם זה, כן.
כמו מדינת
ישראל. לא רק כמו מגילת אסתר, כמו מדינת ישראל. שאם אתה רואה, אתה רואה מרור, מלא מרור. ואתה לא מבין איך בכל זאת זה תהליך של גאולה. האם למדינה הזאת קיווינו? כן, בתהליכים. ומי שלא רואה את שני הדברים האלה, הוא לא יכול לחנך. כי הוא מדכא והוא שובר את כל המנגנון. אין תקווה בכלל, חז ושלום. הוא לא משאיר תקווה לאף אחד. רבותיי, אם אתם משדרים רק את הדבר הזה בליל הסדר, רק את הרעיון הזה, כל הערב, זה מספיק. שמי שיצא מהסדר שאתם עושים בבית, יצא עם הרעיון הזה, הרווחתם את הכל בגדול. כן.
נאור
השמש
אומר
שבגלל
זה,
שכהן
גדול זה
אהרון
ולא
משה,
כי
אהרון... נפל, נכון. בגלל שאהרון... בדיוק, בדיוק. הרי משה רבנו, אמרנו את זה כבר בספרים הקדושים, שהוא נולד מהפנים, אין לו אחוריים. אתם זוכרים למי אנחנו משווים תמיד את משה? לרבי עקיבא. נכון? רבי עקיבא בא מאחוריים של המציאות? ועשה תשובה, בגיל 40. משה נולד טוב, ותראה אותו כי טוב הוא. הוא לא בא מעולם של קליפה והפך מאחור לפנים, לא. משה כבר נולד מהול, משה הוא כבר מתוקן. אז אתה לא יכול לקחת אותו כמודל. את מי כן? את אהרון, את רבי עקיבא, שבאו באו מהמקום הזה.
הוא היה גר רבי עקיבא?
כן, בן גרים. וזהו שכתוב, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. עכשיו אתם מבינים למה צריך להסביר את זה. הרי בדרך כלל אסור לומר למישהו מה שהוא היה, להזכיר לו את מה שהוא היה. אז למה אנחנו עושים את זה? אסור להזכיר מה שהיו שם, למה אתה אומר לו את זה אז? רק מבחינת חינוך, שטעמו טעם האיסורים. אני הייתי באיסורים האלה, אני עשיתי את מה שאסור. ואף על פי כן, נתנו ליבם אחר כך ומעשו ברע. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. זה, רבותיי, חינוך לחיים. ודע, כי ביציאת מצרים היה תיקון גדול וייחוד עליון. כי הרי איך אפשר לצאת ממצרים? רק אם קורה משהו בפנימיות. מה קורה בפנימיות? ייחוד. בין מי למי? הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. נכון? אז איך יכול להיות ייחוד כזה בזמן שאנחנו הערום ועריה, אין לנו כלום? מה, הקדוש ברוך הוא רוצה להתייחד עם אישה כזאת? היינו כאילו מכוערים. אז סמך מה יש לו לקדוש ברוך הוא רצון להתייחד איתנו באותו לילה? על מה? על סמך מה? כלומר? בתחילה. הוא הסתכל על הגדולה שלהם. הוא לא הסתכל על החיצוניות של ישראל באותו יום. הוא הסתכל על התוכן, על הפנימיות. כלומר, מה אתה צריך לשדר בלילה הזה לילדים שלך? ללמד אותם שלהסתכל על המציאות בצורה פנימית, בעומק. כי אם אתה מסתכל רק על החיצוניות, אתה תראה רק מרור. בתוך המרור, מחוץ למרור, מסביב למרור, מה יש? מצא. יש גאולה. זה העניין. אז הקדוש ברוך הוא מתייחד עם התוכן הפנימי. מה? זה לא רק לראות לקצחות, כי לראות לקצחות זה כאילו אני אומר טוב, אני לא מסתכל על השאר, אני מסתכל רק על זה. זה נכון, אבל יש פה תוכן יותר גדול. אני בוטח בך. אני יודע שיש לך פוטנציאל, כי אני בראתי אותך עם הפוטנציאל הזה, אומר לנו הקדוש ברוך הוא. אתם טובים בפנים. זה שאתה עכשיו יש לך שיער כמו איזה שם ירחם, כן? כמו כל הצעירים היום, אללה יסתר. כן, עשה שיטים עומדים מפה עד לפה, מאחורה, אתה לא יודע כלום כבר מה קורה. כן? וכל מיני עגילים בלוסטרות. מה זה? מה זה הראש הזה? שם ירחם. הספרים כבר בדיכאון? איזה ספרים? לא, זה לא הספרים, אני אומר לך, זה לא הספרים בכלל. הילד הולך והוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. תעשה לי ככה. כן, הספר, מה הוא יכול לעשות?
שיורים פה, מה?
למה הוא מסכן, עושה את זה מהר?
כן, הוא מרוויח כסף על שטויות, מסכנים. כל זה, גם יהודה עושה את זה, בגלל שהם יודעים מה הם רוצים. ואם אתה לא עושה מה שהוא רוצה, הוא משגע אותך. אבל כל זה, זה חיצוני. אם אתם יודעים להסתכל על הילד בנשמה שלו, הוא צדיק. וזה קשה לראות, זה קשה. וזה בדיוק מה שצריך להסתכל. ובמיוחד בדור שלנו. הזוהר אומר לנו, נכון? יהיו מכוערים מבחוץ? ממש. תכלס. כן, אבל יפים מבפנים, טובים מבפנים. עכשיו, זה העניין. ולכן, שטעמו טעם האיסורים, ודע כי ביציאת מצרים היה תיקון גדול וייחוד עליון. ב-60 ריבו נשמות שבישראל באו לידי הזדקות גמורה, והיה מאיר להם האור של קדושת הפסח. כלומר, 600 אלף אנשים החליטו מתוך מיליונים, כן, לצאת ולהזדקך. רצו להיות שייכים למהלך ההיסטורי הזה. שמה, רק שמה, הייתה החלטה כזאת. היום אנחנו כבר לא יכולים להיות להחליט, כי אנחנו כבר בפנים. שמה הייתה החלטה. עובדה ש-80% החליטו שלא להיות שייך. היום אתה כבר לא יכול להחליט שאתה לא שייך. לא שואלים אותך כבר. אתה כבר רבנים של אלה שיצאו. זהו.
סליחה, זה היה
בחירה. כן.
זה קשור לאדם לחבל.
בוודאי.
הם תקנו באותו רגע.
כן, כן. בדיוק. ולכן בעצם, כמו שהזכרתי קודם, מה אומר רבי חיים ויטל, שאדם הראשון אכל חמץ בפסח.
נראה לי בכוונה.
נכון? הם תקנו את זה. אין, זה התיקון. זה התחילת התיקון הראשון של העולם. כלומר, מה קורה בלילה הזה של יציאת מצרים? מה נולד יחד עם הגילוי הזה של עם ישראל?
תיקון.
האופטימיות. עד הרגע הזה העולם היה...
לדבר תשובה?
בטח. העולם היה פסימי בדיכאון. מי בריאת העולם? העולם רק ירד, 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 נגע בערבת הארץ, אי אפשר לרדת יותר. באותו לילה מה קורה? העולם עולה, 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 עד ביאת המשיח. כלומר, איפה היה הצי הנחתון ביותר? מצרים. אי אפשר לרדת יותר מזה. עכשיו, משם רק עולים. ולכן הגאולה ממצרים והגאולה העכשווית, זה גאולה אחת. לא. אי אפשר יותר מזה.
למרות החורבן?
למרות החורבן. החורבן זה כאילו בתוך העלייה יש ירידה קטנה פה. אבל זה עדיין במגמה של עלייה.
וזה אומר גם את ההלל בלילה. אתה מסביר את זה לבורסקאים.
כן, לכל מי שצריך. והנה, ליל הוא תדבר, כלומר ליל פסח, הוא ליל שימורים. עם יום תדבר. כלומר, גם הלילה וגם היום של המחורת, הם הופכים להיות שימורים. כלומר, זה יום שהוא שמור. כלומר, הלילה הוא כבר לא לילה, הוא
יום.
יום. גם בלילה. מתי זה אמור להיות? בגאולה. הרי בגאולה מה נאמר? לא יום ולא לילה. לעת ערב יהיה אור. הנה, לעת ערב יהיה אור. בדיוק זה. לכן לא קוראים לזה לילה, קוראים לזה קודם כל ליל. ליל זה לפני חצות, לילה זה אחרי חצות. זאת אומרת שבלילה הזה, בכל זאת אנחנו קוראים לו הלילה הזה, כן?
קוראים לו גם ליל
וגם לילה, זאת אומרת שבעצם יש פה זכר ונקבה, יש פה משהו שהוא זיווג, יש בו אור גדול מאוד, והוא נקרא שימורים. ממה הוא שמור? מהחיצוני. כלומר, בלילה הזה, מה אנחנו נוהגים לעשות? לא לסגור את הדלת, נכון? במפתח. כלומר, אנחנו בטוחים בקדוש ברוך הוא. לכן הייתה שאלה מאוד מאוד קשה כשהיה הפיגוע במלון בנתניה. הרי זה סופר לכאורה. איך אתה אומר לי שזה ליל שימורים? מהמפגים, ממלאך המוות. תראו כמה מרור הקדוש ברוך הוא מראה לנו כדי שחז ושלום אנשים יכולים להיכנס לדיכאון ולדרוק את הכל. זה לא פשוט. אז כמובן יש תשובות, אני לא רוצה עכשיו לענות. אבל צריך להבין את היסוד הזה. נכון. כל מה שאמרנו, השנה זה שבת, יש לנו מיתוק גדול. זה משהו מעולם עליון, מעולם גדול מאוד. ויחד הם בבחינת זכור ושמור. כלומר, ליל תתבב ויום תתבב, זה יום אחד, נכון? אז זה כמו שמור וזכור. שמור זה בלילה, זכור זה ביום. מתי יש לנו אותו דבר? שבת, כל שבת. אנחנו מדליקים שני נרות. אחד שמור, שזה לילה, נקבה, אחד זכור שזה זכר יום.
למה זה זכור ושמור?
יפה, כי זה זכר ונקבה, ברא אותם. אבל בגילוי, זה תמיד מופיע בנקבה תחילה. אין?
אני רוצה לשמור את מה שאתה לא זוכר.
אז, והערת קדושת הפסח, שהתגלתה אז, מתעוררת מחדש בכל דור ודור שמגיע יום הנ"ל. מה שהיה אז, ביציאת מצרים, מתחדש כל שנה באותו לילה. זה לילה גדול, משהו מיוחד, שאתה צריך לבוא לבית כנסת אחר. אתה צריך לבוא כאילו זה לא כאילו, זה יום ההולדת של האמת שלך. מה זה אומר יום ההולדת? מה זה יום ההולדת? אז מה זה נולד?
תחילת התשובה העצמית.
לא, זה לא שלא היה. היה. רק גילוי. הוא נותר כבר לפני. חשבו אותו כבר לפני. הוא היה בעיבור לפני. עכשיו הוא רק מתגלה. כלומר, זה שלב, אבל שלב מאוד 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 ודאי. עד עכשיו זה היה בגדר של בעזרת השם. בשעה טובה. מה אומרים לאישה בהיריון? מזל טוב? לא. בשעה טובה. למה? לא רואים כלום בינתיים, אני לא יודע מה הולך לצאת לך משם. ברגע שנולד, אתה אומר למזל טוב. זה בדיוק מה שקורה פה. אנחנו בעיבור, ממתי? ממתי היינו בעיבור?
מחשבה תחילה?
כשהקדוש ברוך הוא חשב אותנו. לפני בריאת העולם, הרבה לפני הבריאה כבר. הרבה כבר לפני. הוא כבר ברא אותנו. מתי התגלנו? רק עכשיו. כלומר, כמה שנים עברו מאז שהקדוש ברוך הוא חשב עלינו? לרגע שנולדנו. זה מבריאת העולם. 2048. זה רק מהבריאה. אבל כמה זמן הוא חשב עלינו לפני?
2000.
אי אפשר. אי אפשר, זה אין
סוף.
זה מעל הזמן.
זה
עלו במחשבה תחילה, אנחנו לא יודעים אפילו מה זה. זאת אומרת, זה מיליונים של מיליונים, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד את המסיבות. זה מחשבה שאין לה סוף. רק פה, כן, הופענו, התגלנו. גם לקח זמן. תשימו לב, אם אני סופר בבריאה, הבריאה זה 2000, נכון? מה זה 2000 הראשונות? תאו רבו. פה זה כבר 2000 השניים. מה זה פה? תורה. כלומר, מפה התחילה התורה בעולם. ועכשיו איפה אנחנו? ימות המשיח. עכשיו אנחנו כבר ב-2000 הסופיות. זה שליש, זה אפשר לומר 2-2-2, ב-2 יחסי מנה, ב-2 יחסי רגליו, ב-2 יעופף. עכשיו אנחנו ב-2 יעופף. באמת? טוב. כן.
אין זמן, כן? נכון. בבת אחת.
גם כשאת אומרת בבת אחת, את אומרת בו זמנית. את משתמשת במושג של זמן.
כן.
אוקיי.
ואנחנו יש לנו זמן. נכון. ואיך הוא רואה אותנו שאין לו זמן,
ולנו
יש זמן? איך הוא רואה
אותנו? לזה, זה הוא ואנחנו
איך אנחנו רואים אותו
בכלל? לזה הוא, הקדוש ברוך הוא הבורא ואנחנו הנבראים. זה דבר שאנחנו לא יכולים לתפוס. כי כל מה שאת חושבת, את חושבת במותגים שלך. זאת אומרת שאת בעצם סגורה במנגנון שכלי אנושי. לכן, מה רק יכול להציל אותי מהמחשבה הזאת שיכולה להרוג אותי? נבואה. נבואה. אם אני לא מאמין שהתורה היא מן השמיים, ושהיא ירדה בנבואה, אין לנו מה לעשות פה. אם אני לא מאמין בזה, צריך להפסיק הכל. לכן, מה הדבר הראשון ביסודות של האמונה? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהוא מנהיג את העולם, שהוא בחר בעם ישראל כדי להעביר לנו את המסרים שהוא רוצה. אם אני לא מאמין בנבואה, אני מת. אי אפשר להבין שום דבר, אי אפשר להאמין בכלום ואי אפשר לעשות כלום. אם התורה זה המצאה של בן אדם, אפילו שקוראים לו משה רבנו, זה לא מעניין אותי. כי אם זה לא בא מאין סוף שברא את העולם, זה לא מעניין אותי. אתם מבינים את זה? לכן צריך כל הזמן להסביר לילדים שלנו, שתורה זה לא המצאה של בני אדם. זה מסר שירד מאין סוף, ברוך הוא. ברגע שנתפסו את זה, זה לוקח שנים, כן? זה לא בגלל שאמרתי את זה שזה מובן. זה לוקח שנים להבין את הדבר הזה. ברגע שתפסת את זה, זהו, נגמר. כל מי שיבוא, כל הרוחות שבעולם לא יוכלו להזיז אותו. כי אתה יודע שזה מסר אלוהי שירד, ואתה מאמין בו בוודאות. זהו.
אז זהו, בשביל לדעת, זה צריך, זה לא רק לדעת, אתה לא
מבין. זה לא לדעת.
זה מעל לדעת.
נכון. נכון. זה לא ידיעה, אני לא מדבר על ידיעה. אני מדבר על אמונה. בסדר? זה כאילו שאני הולך לשכנע את החתול שלי בבית, שהוא חתול. מה הוא אומר לי? מה אתה מבלבל לי את המוח? אני חי חתול, מה אתה רוצה ממני? אני צריך בית ספר לחתולים? יש בית ספר לדבורים? כדי להכין כברת? רק בני אדם יש להם בית ספר. אין בית ספר לפילים. אין בית ספר לכלבים. רק בני אדם יש להם בתי ספר, למה? כי רק בן אדם לא יודע מי הוא. ועם ישראל, אם הוא לא יודע מי הוא, החלט לזניה. אז עם ישראל צריך ללמוד מי הוא. ולא רק מה הוא. הרבה אנשים, כן, מתייחסים לעם ישראל, או לארץ ישראל, או להקדוש ברוך הוא, כמה. ולא כמי. והיום אנחנו צריכים לגאול את המי. מאיפה? מהמצר. מצרים זה מיצר של מי. המי נמצא בכלא.
אם יש לך מי, יש לך גם מה.
נכון.
בגלל זה מצרים יצאו מסיני, כאילו תורה מסיני, ולא מה.
כן, סיני זה מדרגה, מדרגה של מדינה. נכון. וזהו שכתוב, והיה היום הזה לכם לזיכרון. מה זה והיה היום הזה לכם לזיכרון? היום הזה של פסח,
היה לכם לזכר.
הוא הזכר שלכם. יפה. טוב, אתם תופסים, ברוך השם. בחינת זכר. זאת אומרת, אם אני מבין שיש זכר, מה הפונקציה שלו? להשפיע, להפרות את הנקבה. נכון? הבת הקטנה שלנו, ממי היא מופרת בראשונה?
מאבא.
האבא צריך להפרות את הבת שלו. חס ושלום, לא ביחד. אבל הגבר הראשון שהיא רואה בחיים שלה, זה האבא שלה. ולכן הוא צריך להזמין אותה למסעדה, ולהכניס בה את התודעה שהיא אישה. זה חשוב מאוד מבחינה פסיכולוגית. מי שלא עושה את זה, אז הבת שלו אין לה דמות גשמית של אבא. מה? שמתו.
איזה מסעדה?
לא חשוב. היא הלך להתפתח. טוב. סליחה? זה תפקיד של האבא. להפרות את הבת שלו.
ברשותו.
כן? זאת אומרת, להכניס אותה למודעות שגבר, כן, מסתכל עליה עכשיו כמו אישה. כדי שהיא לא תפחד מגברים, כדי שהיא תהיה מוכנה לחתונה. זה הרבה דברים פנימיים, כן? זה לא פשוט. נכון, נכון. יש אנשים, גדולי הצדיקים, לא ישנים בלילה הזה. הרי אם כל הלילה הזה כולו מרור, כולו מצא, תחליט, מה הוא? הכל. כולו זה, הכל, כן? אז איך אתה יכול בעצם לישון עם אורות כאלה גדולים? כלומר, הגדולים, אני לא אומר לכם לא לישון, כן? אבל הגדולים, האנשים הגדולים, זה לא שהם לא רוצים לישון, הם לא יכולים. כי יש כל כך הרבה אור שאתה לא יכול, כי הרי מה זה מוחין בגדלות? זה ערנות. מה זה לישון? זה למות, זה שהנשמה יוצאת. פה הנשמה לא יוצאת, הנשמה נכנסת, איך אתה יכול לישון? מה עושה היצר הרע? בלילה הזה כולנו מתים. אללה יסתר. כולם מתים מעייפות. כן, הנשים, חבל על הזמן, רוצות רק שזה ייגמר, כי הם עבדו כמו חמורות במשך לא יודע כמה זמן. וכל זה יצר הרע. אף אחד לא ביקש עבודה כזאת. רק ביקשו שלא יהיה חמץ. למה זה משגע את האנשים? העיקר שתגיע לליל הסדר? על הפנים. בוודאי. בוודאי. אבל צריך להבין מה צריך ומה אתה יכול לעשות בשקט. אחר כך אף אחד לא ביקש ממך עכשיו לנקות חלונות. מה יש חמץ בחלון? אז אם זה נותן לך להרגיש טוב, בתנאי אחד, שתגיע לליל הסדר עם כוח. אתה רוצה לנקות את החלונות שלך? יש לך שבוע אחר כך, זה בסדר גמור. אין חמץ בחלון, אני בדקתי. כן? גם בקירות אין חמץ. וגם אם יש חמץ, אתה כבר ביטלת אותו. אז מה מה אתם עושים? אז צריך להיות חכם רבותיי, ולדעת איך מכשירים את הבית בלי ליפול לצד השני, של אתה כבר מת. אוקיי, אוקיי, אבל זה כבר עושים גם בבדיקת חמץ בערב, שלפני. אוקיי, אנחנו מסיימים את הקטע הזה. להשפיע לכם תמיד שפע רצון. זאת אומרת, מה אנחנו צריכים בליל פסח ללמד את הילדים שלנו?
רצון, לרצון.
יפה. כלומר, מה זה תלמיד טוב? תלמיד שרוצה.
עוד.
מה זה תלמיד, אמרתי לכם, לשון? לידה. תלמיד זה לידה. זה כמו דולה ביחס לרב. הוא כל הזמן מוציא מהרב תינוק חדש, עוד תינוק, בגלל שהוא שואל שאלות חזקות. לכן זה חשוב לדעת להיות תלמיד טוב עם שאלות אמיתיות. אז מה אני צריך לגרום לילדים שלי? לרצות ללמוד, לרצות להיות. לא שאתה מכניס להם, כן? אוברדוס. וחגותם אותו חג לשם. מה זה וחגותם אותו חג לשם? רוצה לומר שתחגגוהו כמו המחוגה הסובבת הכל ועיגול על נקודת המרכז. אז איפה נקודת המרכז? פסח. כך האור של פסח מקיף את ישראל מכל צד שיהיו באחדות גמורה, והכל דבוק בשמו יתברך בסוד חוקת עולם תחגו. רוצה לומר אפילו הכוכבים, המזלות והגלגלים אשר הוטבע חוקם, שהם כולם בה חוקיות של הטבע, יהיו מקיפים אתכם. אז מי באמצע? אתם, עם ישראל באמצע של כל הקוסמוס, כל הגלקסיות, ויהיה לך בידכם. למה אנחנו באמצע? מה זה אומר? שיהיה בידיים שלנו לסובב אותם. אני מסובב את כל העולמות באצבע שלי לכל צד שתרצו, כי אתם באמצע. כלומר, הקדוש ברוך הוא שם אותנו באמצע החיים, באמצע המציאות. חיה אחת עומדת באמצע הרקיע, בישראל שמה. כמו שסיבבה משה רבנו, עליו השלום בעת יציאת מצרים, כן יהיה לדורות, ששום מזל לא ימנע מכם לעשות רצונכם. אתם יותר חזקים מהמזלות, אתם יותר חזקים מהזמן. עובדה. שיצאתם ממצרים, ומצרים מה זה? זמן. יצאתם ממנגנון של חוקיות הזמן. אתם יותר חזקים מזה. להכניע כל חלקי הרע תחת הטוב, ולהשפיע לכם ברכה בחודש ניסן. אמן, כן יהי רצון. כן.